אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מנת החיסון הראשונה של החיסון של פייזר יעילה הרבה יותר ממה שהיה ידוע עד פה, כך אולי ממחקר חדש שנערך בקרב עובדי שיבא. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. החל משבועיים מרגע קבלת המנה הראשונה של החיסון של פייזר, שיעור הנדבקים יורד ב-75% ושיעור החולים עם תסמינים יורד ב-85%. כך עולה ממחקר חדש שנערך בקרב עובדי שיבא. במילים אחרות, המנה הראשונה יותר יעילה ממה שהבטיחו. בארצות הברית מספר המתים מנגיף קורונה הגיע אתמול לחצי מיליון מתים, 500 אלף מתים. בהוראת הנשיא ביידן, הדגלים בבניינים פדרליים ובצבא ארצות הברית יורדו לחצי התורן למשך 5 ימים. ועוד עניינים, גם אנטיביוטיקה כימית אאוט, אנטיביוטיקה ביולוגית אין. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פיתחו אנטיביוטיקה ביולוגית לטיפול במחלת השחפת. האם האנטיביוטיקה הזו תחליף את האנטיביוטיקה הכימית הרגילה שאנו מכירים? מיד. וגם הצופן הגנטי של עמידות לתרופות במקרים של מיילומה, סרטן הדם, נחשף על ידי חוקרים ממכון ויצמן למדע ורופאים מאיכילוב. חלל דש לוהט ממרחקים, חלקיק מחור שחור הגיע אלינו, לכדור הארץ, סליחה, ועוד דש, הפעם מהעבר ומהכיוון הכהולי, מבשלת הבירה העתיקה בעולם מלפני 5,000 שנה התגלתה במצרים. ועוד הרבה עניינים. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. שימו לב שעד סוף השבוע אי אפשר יהיה לקלוט את כאן תרבות בתדר 104.9, אבל כן אפשר יהיה לקלוט אותנו בתדרים 104.7, 105.3 ו-105.1. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. יעילות מפתיעה של המנה הראשונה, מנת החיסון הראשונה של החיסון של פייזר, יעילה הרבה יותר ממה שהיה ידוע, כך עולה ממחקר חדש שנערך בקרב עובדי שיבא. על פי המחקר, החל משבועיים מרגע קבלת המנה הראשונה, שיעור הנדבקים יורד ב-75% ושיעור החולים עם תסמינים יורד ב-85%. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ארנון אפק, המשנה למנהל המרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום.
שלום.
אנחנו ראשית נשמח לשמוע מה מצאתם במחקר, ואז נבין מה המשמעות של הממצאים.
אנחנו, מה שעשינו, זה בעצם, קודם כל, חיסנו את עובדי המרכז הרפואי שיבא, שזה מאוד חשוב כמובן. אגב, הצלחנו להגיע בין מחוסנים לבין מתחסנים ואנשים שהחלימו מהמחלה, סך הכל למעל 90% עובדים, שזה מאוד יפה וחשוב. ובעצם עקבנו אחריהם למשך התקופה לאחר החיסון. עכשיו, המעקב היה מאוד עדוק כמובן, כל אחד נדרש למלא מדי יום הצהרת בריאות ולדווח על כל סימנים, ואם מישהו דיווח על סימני קורונה או נחשף, אנחנו ביצענו חקירה אפידמיולוגית. כך שאני יכול להגיד שהמעקב אחרי הקבוצה שלנו היה מעקב מאוד מאוד עדוק. עכשיו, מה שאנחנו ראינו, שכבר לאחר שבועיים החיסון מתחיל להקנות הגנה. בהתחלה זה כמובן היה פחות, אבל עם הזמן ההגנה הלכה והתגברה.
אתה מדבר על שבועיים אחרי קבלת המנה הראשונה, נכון?
חיובי.
כן, אוקיי.
עכשיו, מעבר לזה, בשבוע הרביעי כבר, שאתה יכול אמנם לומר לי שחלק כרוך אולי במנה השנייה של החיסון, שניתן ביום ה-21, אבל אנחנו מאמינים שחלק גדול מהאנשים שחולים בשבוע הרביעי נדבקו בשבוע השלישי, אנחנו רואים כבר בעצם יעילות של 94%. וזה ממצאים מאוד מאוד מעודדים. עכשיו, עיקר חשיבותם אגב למדינות כמו בריטניה, או מקומות שבהם לא מצליחים או לחסן את האנשים בפערי הזמן או בפרוטוקול הנדרש או המומלץ על ידי פייזר. בריטניה ממש קיבלה החלטה לחסן כמה שיותר אנשים בתוך האוכלוסייה שלה, ואפילו במודע דחתה את המנה השנייה. אז הבשורה שלנו הייתה מאוד מאוד מרכזית עבור הבריטים, והם שמחו מאוד לפרסם את המאמר הזה. אני יכול להגיד שמעט מאוד מאמרים שלנו התקבלו ועברו את כל המחבש הבקרה והביקורת אמיתים תוך פחות משלושה שבועות.
וואו, אז בוא ננסה להבין מה בדיוק קורה. לאחר קבלת המנה הראשונה, עד עכשיו, מה שאמרו לנו הציבור, זה שבערך כשבוע לאחר קבלת המנה הראשונה, או כעשרה ימים, אנחנו מוגנים ברמה של 50%. פה מדברים על אחוזים ממש גבוהים.
אז אנחנו מדברים על מהגנה ממחלה קשה אחרי שבועיים, אפילו על 75%, וזה אומר שהחיסון הזה יותר יעיל. אגב, לעבודות שלנו מתפרסמות בימים האחרונים גם עבודות של כללית ושל מכבי ושל משרד הבריאות עצמו, אמנם אולי במעקב פחות, אבל המספרים יותר משמעותיים של אנשים, ואנחנו למדים על בערך אותו אחוז יעילות או אותו אחוז חיסון כמו שאנחנו דיווחנו עליו, ובכלל מתמותה אנחנו מגיעים 99% הגנה, שזה בכלל מספרים שכל מי שמכיר את עולם הרפואה, אני כמעט לא מכיר תרופות שעובדות בכזו יעילות. אז יש לנו באמת ביד חיסון מדהים, שמצד השני אנחנו שומעים על הטרגדיה הנוראה של אותה יולדת שנפטרה בגיל 32 בשבוע 30 להריונה, ואתה שואל את עצמך בניהול סיכונים, גם אם את לא יודעת או אתה לא יודע מה ההשפעות ארוכות הטווח של החיסון, הרי כשיש לך ביד כזה אפקט מדהים, אם לא נכון לרוץ ולהתחסן.
שוב, נזכיר באמת, אם הזכרת את המקרה, מדובר באישה הרע שלא התחסנה.
לפחות ככה נאמר בכתבה בעיתון.
כן, היא לא התחסנה ונפטרה, בטרגדיה נוראית.
בטרגדיה נוראה, נוראה, באמת, אתה יודע, כואב הלב. יש לה עוד ילדים, והם נשארים יתומים, ובאמת. ולכן, כשיש לנו ביד חיסון כל כך יעיל, באמת, במספרי שאנחנו לא מכירים קודם לכן, גם בניהול סיכונים, וגם אם אנחנו לא יודעים הכל, ואין מעקב לאורך שנים אחרי החיסון, מה שאנחנו יודעים היום על וירוס הקורונה ועל השפעותיו ארוכות הטווח, פשוט מפחיד. לכן אני באמת קורא לציבור ללכת ולהתחסן, ויפה שעה אחת קודם. אגב, ישראל חריגה בזה, זה הישג אדיר של הממשלה. יש לי חברים וקולגות שנמצאים במדינות בחול, והם פשוט לא יודעים איפה להתחסן, כי אין להם שום אפשרות להתחסן. אז אם לנו בארץ יש את האפשרות, אני לא מצליח להבין מדוע אנשים לא רצים להתחסן.
פרופסור אפק, רק באמת לרגע נדגיש את הנקודה הזו, גם מי שחושש, אתה מדבר על ניהול סיכונים, גם אם יש איזשהו חשש, החשש המשמעותי צריך להיות מנגיף קורונה ומהתוצאה הקטלנית שלו, ולכן גם אם יש איזשהו חשש, וככל שאנחנו רואים אין איזה משהו דרמטי שהוא תולדה של החיסון, אבל גם אם היה כזה, כן נכון להתחסן ברמת האיזון בין הדברים.
א', אתה כל כך צודק. תראה, אנחנו פתחנו בשיבה גם מרפאת מחלימים במרכאות. והמחלימים האלה, אם מישהו היה רואה את התופעות לוואי, גם חודשים אחר כך, חולשה. יש בחורה שהייתה ספורטאית, היא היום בת 16, היא לא יכולה לקום מהמיטה, היא פשוט חלשה ועייפה. אנשים שחודשים אחר כך לא חזר להם חושתם, והריח, תופעות אדירות, וזה במקרה הקל, ובמקרה הקשה, שוכבים אצלנו בטיפול נמרץ אנשים שהחלימו מקורונה. הקורונה כבר מאחוריהם, אבל גם הריאות שלהם הרוסות לגמרי, ומחכים היום להשתלת ריאה. הייתה לנו חולה אחת שצערנו הרב נפטרה אחרי, לדעתי, משהו כמו 8 חודשים שהמתינה להשתלת ריאה על מכשיר אקמו, שזה גם שיא עולמי, צערי הרב, שבכלל נזקקנו לשיא כזה, אבל היא נפטרה בסופו של דבר שלא הייתה לה ריאה מתאימה, וזה רק דוגמה. אז נכון, זה קיצוני, ורוב האנשים עוברים את זה בצורה יחסית קלה, אבל זה רולטה רוסית. מי רוצה להיות דווקא זה שנופל על המספרים הקטנים שיקבל את הקורונה בצורה כל כך קשה?
שמע, לא נותר אלא כמובן להצטרף לקריאה שלך לאחר באמת כל כך הרבה מחקרים ועדויות וכולי. אנא מכם, מכן, גשו להתחסן. זה הדבר הנכון לעשות. זהו. מה עוד צריך לעשות?
אני חושב שמה שאנחנו עושים כולל אצלך בתוכנית והשיחות, הרעיונות וההסברים, דוגמה אישית, דיברתי על צוותי הרפואה שמתחסנים, אני חושב שזה התשובה. בסופו של דבר האנשים ילכו והתחסנו, אני בטוח בכך. ואיך אומרים, זה הדרך להתגבר על המגפה, כי בסוף אנחנו חייבים לחזור לחיים, ולמגפה יש מחירים מטורפים. לא רק על המחיר הבריאותי, אבל בואו נחשוב על תלמידי כיתות זין עד יוד שכבר שנה כמעט לא לומדים, ואנחנו רק מחכים ליום שפייזר יסיימו את המחקר הבא שלהם, שכרגע בוחן חיסון בין גילאים 12 עד 16 במטרה להוריד את גיל החיסון, וברגע שזה יצא לפועל, מיד אני חושב שיצטרכו להפתוח במבצע חיסון גם בקרב גילאים אלה. בסוף, כדי להגיע לחיסון העדר, נצטרך לחסן גם את הילדים, ואני בטוח שנגיע לזה, זה ייקח קצת זמן, כי אנחנו עובדים בצורה הכי בטוחה בעולם, לא זזים צד ושעל מההנחיות של חברת פייזר.
טוב, תודה לך על הדברים. שוב, אנא מכם, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, משום מה, אנא גשו להתחסן. תודה רבה לך, פרופסור ארנון אפק, המשנה למנהל המרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה.
תודה.
הצופן הגנטי של עמידות לתרופות במקרים של סרטן דם מסוג מיילומה נפוצה נחשף על ידי חוקרים ממכון ויצמן למדע יחד עם רופאים מאיכילוב. נסביר, הדור החדש של התרופות למיילומה נפוצה מאריך את חייהם של החולים בסרטן זה, אבל רבים מפתחים עמידות לטיפול, חלק אפילו לא מגיבים לטיפול בכלל. מדענים השתמשו בטכנולוגיה גנומית חדשה על מנת לחשוף ברמת פירוט חסרת תקדים מאפיינים גנטיים של חולים שלא מגיבים לטיפול. זהו אותו פוי גנטי של העמידות לתרופות. המחקר שהתפרסם בכתב העת Nature Medicine עשוי להוביל לטיפולים מותאמים אישית למציאת טיפולים חדשים למיילומה נפוצה ולסוגי סרטן נוספים. בראש קבוצת החוקרים שחשפה את החותם הגנטי הזה עומד פרופסור עידו עמית מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום רב.
אז בוא ספר לנו מה בדיוק הצלחתם לעשות ומה המשמעות של הממצאים. נתחיל מהדבר עצמו.
בהחלט. מיילומה הנפוצה זה בעצם הסרטן דם שני הכי נפוץ, מחלה מאוד נפוצה, בעיקר בגילאים היותר מבוגרים, 60 ומעלה. ויש אתגר מאוד גדול, למרות שיש פיתוח מאוד מועט של תרופות לחולים של סרטן הזה, שבאמת הרחיבו את האורך חיים שלהם מכמה שנים לעד 10 שנים ויותר, עדיין יש קבוצה מסוימת לא קטנה שבעצם מיד מפתחים עמידות או שהיו עמידים מלכתחילה כבר מהטיפול הראשון לתרופות, אפילו לתרופות הכי חדשות שיש לנו.
וכאן אתם נכנסים לתמונה עם ניסיון למפות גנטית את העמידות לתרופות. מה קורה שם גנטית?
בהחלט. אז החשיבות היא עצומה, כי כמו שאמרנו, יש פלח לא קטן שעמיד מלכתחילה, וגם למעשה כל החולים בסופו של דבר מפתחים עמידות, עוד פעם אפילו לתרופות הכי חדשות שהשתמשנו, כאלה שעדיין לא נמצאים בקו ראשון.
רגע, הפיתוח העמידות, סליחה שקטעתי אותך, אבל פיתוח העמידות זה משהו שמתפתח גנטית? זאת אומרת, זו התגברות של התאים הסרטניים באמצעות מוטציות על התרופות וכך יצירת העמידות?
אז בחלק מהמקרים זה עלול להיות מוטציות, ברוב המקרים זה פשוט שינויים אפיגנטיים, זאת אומרת, אתה מתאים את עצמו, מצליח לשנות את הפעילות שלו, את הסיגנלים שלו, ועל ידי כך לפתח עמידות, לאו דווקא מסיבות גנטיות.
אוקיי, מעניין מאוד, הגענו לאפיגנטיקה, אנחנו מגיעים לנושא הזה מדי פעם, אז בוא תמשיך מהנקודה שבה עצרתי אותך, בבקשה.
בהחלט, אז האתגר הוא בעצם להבין מה בעצם שונה מאותם חולים שמגיבים לתרופות, לאותם חולים שאינם מגיבים לתרופות. מה בעצם ההבדל ביניהם? עד כה מצאו מעט מאוד סמנים, זאת אומרת שקשה מראש להחליט, הנה חולה או חולה עמידים, הם צריכים לקבל טיפול אחר או התייחסות אחרת לכאלה שיגיבו טוב. אז יש אתגר ראשוני שהוא אתגר של הזיהוי של אותם קבוצת חולים, והחלק השני הוא בעצם הבנה מה המנגנונים שעושים את זה, ואיך אנחנו יכולים לפתח תרופות חדשות שבעצם עכשיו ייתנו תקווה לאותם חולים שכרגע אין בעצם בסל שום דבר לתת להם.
אוקיי, אז מה עשיתם?
אז הגישה שלנו הייתה לשים את היכולות הגנטיות המאוד מדויקות שלנו ביחד עם אנליזות מאוד מורכבות של ביג דאטה, ועל ידי ריצוף למעשה של כל תא ותא והבנה של הפעילות הגנטית של תאים אצל התאים הסרטניים, התאי פלזמה סלס הסרטניים, שזה בעצם סרטן של תאי פלזמה סלס, של סוג של תאים אימונים, שאלה שיוצרים את הנוגדנים, ולהבין מה ההבדלים, איזה הבדלים יש בין אותם חולים עמידים ללא עמידים. לצורך כך, לקחנו קבוצת ביקורת, אלה בעצם אנשים בריאים לגמרי, שתאי הפלזמה שלהם נורמליים, נקרא לזה, עוד קבוצה של חולי מולטיפול מיילומה שהם נולי דיאגנוז, זאת אומרת שהרגע הובחנו, כמובן שרובם יגיבו בצורה טובה לתרופות, וקבוצה של חולות וחולים שישר הטיפול הראשוני לא עשה איזשהו אפקט בתוך המחלה. וכל העניין הזה שוב היה שיתוף פעולה אדיר בעצם שלא היה מתרחש בלי כלל המחלקות ההמטולוגיות בארץ, בהובלה של פרופסור יעל כהן מבית החולים איכילוב, שריכזה את המחקר על החולים האלה. השיתוף פעולה הזאת, האינטגרציה של מחקר פורץ דרך ביחד עם עבודה רפואית, זה דבר קריטי, וכמו שרואים עכשיו בקורונה, בלי עבודה משותפת כזאת שמשלבת אינטגרציה של כל האלמנטים, מחשוב, ביולוגיה, רפואה, קשה לעשות את הפריצות דרך האלה. והתחלנו למדוד את הקבוצות השונות, את הרכיבים הגנטיים על ידי מה שנקרא טכנולוגיה של סינגל סל RNA, שאנחנו היינו מהראשונים שפיתחו אותה בעולם. ולהפתעתנו, התגלה מה שלא כל כך ציפינו לו, שזה לא איזשהו דרייברים שונים שיוצרים את הסרטן. זאת אומרת, סרטן של העמיד וסרטן רגיל, זה סרטן שנוצר על אותם שיבושים של המערכות בקרה של התאי פלזמה סלס האלה.
אוקיי, אבל יש משותף בניסיון שלכם לפצח גנטית את העמידות לתרופות? זאת אומרת, מצאתם מכנה משותף שאיתו אחר כך אפשר לעבוד במרכאות?
בהחלט. אז קודם כל הלכתי לדמיון. היה דמיון מאוד גדול בין החולים המגיבים לחולים העמידים. אותו, בוא נאמר, שינויים בתוך המנגנוני בקרה, השתבשו פה והשתבשו פה, אותם דרייברים, מה שאנחנו קוראים להם. אבל היה הבדל מאוד גדול. אצל מחצית מהחולים העמידים, נוצרו שיבושים במערכות שונות של הפירוק החלבונים, במערכות שונות של תגובה לסטרס, תגובה ללחץ, ומערכות של קיפול חלבונים. כי בעצם, מה עם תאי הפלזמה? תאי הפלזמה זה בעצם מפעל לייצר נוגדנים. אז הוא כל הזמן נוצר אצלו הרבה סטרס, לחץ, בגלל שהוא כל הזמן צריך לייצר. ובעצם הטיפולים הקיימים עושים מין מעצור בתוך התהליך הזה של הייצור חלבונים, זה נקראים מעקבי פוטאוזום, ועל ידי זה הלחץ הזה בעצם גורם להם למות. ומה שראינו אצל החולים העמידים, הם עוקפים את הלחץ על ידי שמעלים מנגנונים שעוזרים לקפל מהר יותר את החלבונים, עוזרים לפרק אותם בדרכים אלטרנטיביות. וממש זיהינו חותמת מאוד ברורה אצל חצי מהחולים העמידים, שמראש אנחנו יכולים להגיד, אלה חולים שלא יגיבו טוב לטיפול.
וואו, ומה אפשר לעשות אם מזהים את זה? זה כבר כמובן נקודה חשובה, אבל איך אפשר לרתום את זה באמת לאיזשהו טיפול שיותאם אישית לחולה הזה או לחולה?
מצוין, זו שאלה מצוינת, והתחלנו לנסות לפרק את הדאטה הזה ולהבין איפה בעצם יהיה פה נקודה רגישות נוספת, שאם נתגבר עליה, עכשיו החולים יגיבו טוב לטיפול, הם כבר לא יעמדו באותו לחץ שיוצאים עם המעקבי פרוטאוזום. ראינו חלבון אחד מסוים שנקרא PPIA, שהוא אחראי לקיפול מהיר של החלבונים. והראינו על ידי המון דרכים, גם גנטיות של בעצם להוציא את הגן הזה, דרך אגב, שכחתי לציין שהגן הזה מתבטא בכמויות מאוד גדולות אצל החולים העמידים, לפחות חצי מהם, וכשאנחנו מסתכלים גם על חולים שמתקדמים במחלה ומפתחים עמידות, זה אחד המנגנונים העיקריים שאנחנו רואים שמפתחים עמידות, הם מעלים את החלבון הזה, PPIA, שעוזר לקפל בצורה יותר טובה את החלבונים בתוך התא. ואז השתמשנו במערכת שנקראת קריספר, שבעצם חותכת את האזור הזה, את הגן הזה מתוך הגנום, ומהרגע שחתכנו את הגן הזה, התאים חזרו להיות רגישים לתרופות הקיימות.
וואו. שמע, מה זה אומר שבקרוב טיפול שיכול לעשות, שוב, אני אשתמש בביטוי מאוד לא בעברית, לעשות הבדל בחייהם של רבים?
אז זה בהחלט התקווה שלנו. יש בתוך העולם הקליני, גם מולקולות השתמשו בהן לאינדיקציות, למחלות אחרות לגמרי, שמעקבות את אותו חלבון PPIA, והראינו שאותן מולקולות, שעוד פעם כבר עברו את כל הנושא הבטיחות בחולים וכן הלאה, אכן יוצרים רגישות מאוד גבוהה של אותם תאים עמידים לתרופה הזאת, שמשלבים אותם ביחד, וכרגע אנחנו גם מקדמים את השילוב תרופות האלה אצל חולים, ופרופסור יעל כהן ביחילוב מרכזת את הנושא הזה, וגם אנחנו עובדים על ייצור של מולקולה חשת העקבת החלבון, שאנחנו מקווים לצאת לדרך עם אותה מולקולה בטווח של השנה הקרובה.
עכשיו, שאלה לסיום, האם מה שמצאתם, או הטכנולוגיה הזו, תאפשר גם לטפל במקרים נוספים, זאת אומרת, בסוגי סרטן נוספים, או שזה משהו שהוא ספציפי למיילומה?
אז שאלה מאוד מעניינת, האם סוגי סרטן נוספים מפתחים את אותו מסלול
נכון.
תרופות. אז כנראה שכן, אבל אני חושב שזה לא יהיה מאוד נפוץ, כי כמו שאמרתי, התאי הפלזמה הם תאים מאוד מיוחדים. הם התאים שהתפקיד שלהם בגוף הוא כל הזמן לייצר נוגדנים, זה מפעל לייצור נוגדנים, ולכן יש בהם מצב חיות מאוד פרג'ילי. הם נמצאים כל הזמן ככה מתנדנדים בנדנדה הזאת, ולכן השימוש במעקבי פרוטאוזום מטה אותם, ואז בעצם יש את המנגנון עמידות המיוחד הזה שמצאנו. אני לא חושב שזה יהיה בעוד הרבה סוגי סרטנים. יחד עם זאת, מה שאני חושב שהראינו פה בצורה מאוד דרמטית, זה שהשילוב בין מציאת חולים ספציפיים, לדוגמה חולים שעמידים לטיפול, שמפתחים עמידות לאיזשהו טיפול סרטני, ביחד עם היכולת שלנו לאסוף דאטה מאוד מדויק ולנתח אותו בצורה כזאת, יכול למצוא את בדיוק את אותם מנגני עמידות שסרטנים מפתחים. כי תמיד צריך לזכור, יש פה איזשהו מנגנון עמידות. הדרך הזאת תהיה ישימה למעשה לכל הסרטנים, וזה כיוון שאנחנו הולכים בו מאוד.
וואו, אפילו הייתי מעז לומר מרגש. תודה רבה לך על הדברים, פרופסור עידו עמית מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה לך, עונג גדול.
דש לוהט ממרחקים. חלקיק מחור שחור הגיע לכדור הארץ. מדבר בחלקיק נאוטרינו שהגיע אלינו מסביבת חור שחור סופרמסיבי. מי שאחראים לגילוי החלקיק הם מדענים מגרמניה, מארצות הברית, מהולנד, מאוסטרליה ומישראל. מדובר באסטרופיזיקאי דוקטור אסף חורש שכבר נמצא איתנו על הקו. ומדובר בחלקיק נייטרינו שמגיע מסביבת חור שחור סופר מסיבי לאחר אירוע קטסטרופלי בו כוכב נקרא לגזרים בעקבות כוחות גאות חזקים שהפעיל עליו החור השחור. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Nature Astronomy. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אסף חורש ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב דודו.
אנחנו מיד נבקש ממך התייחסות לעוד עניין שאתה קשור אליו, אבל בוא נתחיל מהחלקיק הזה שהגיע אלינו. מהו בדיוק אותו חלקיק מחור שחור שהגיע לכאן?
אז זה חלקיק נטרינו, זה חלקיק עם מסה מאוד נמוכה, או כמעט בלי מסה, שהוא ניטרלי, זה אומר שאין לו מטען, הוא קטן, הוא קל, הוא יכול לעבור דרך חומר מאוד בקלות. למעשה כרגע שוטפים אותך ואותי ואת כל המאזינים הרבה מאוד ניטרינים בלי שנרגיש בכלל, הם מגיעים מהשמש בעיקר. אז אלה החלקיקים המדוברים, ולפעמים יש ניטרינים שנשלחים אלינו באנרגיות מאוד גבוהות, והשאלה מאיפה הם מגיעים בכלל, מאיזה מקורות, מי מאיץ אותם לכיווננו.
זאת אומרת שהם קיימים בכל מקום וגם נפלטים משמשות או גם השמש שלנו, אבל יש כאלה שנפלטים מחור שחור ככל הנראה בעוצמה אחרת או עם אנרגיה אחרת.
נכון, באנרגיה מאוד גבוהה, באנרגיה שהרבה יותר גבוהה מכל מאיץ חלקיקים שמייצר, שמאיץ חלקיקים לדוגמה, יש את המאיץ חלקיקים בשוויץ, הוא מאוד מפורסם וידוע, מאיץ חלקיקים לאנרגיות מאוד גבוהות. מה שהחלקיק שהתגלה דורש האצת חלקיקים בסדר גודל יותר ממה שאנחנו יכולים לעשות פה על כדור הארץ בכלל. הוא הגיע אלינו בכלל ממרחק של 700 מיליון שנות אור, יש לומר. אז שאלה מה, איזה מקור כל כך עם הרבה אנרגיה יכול לשלוח משהו כזה לכיווננו?
תאלץ להתמודד עם השאלה הזו כמובן.
נכון, נכון. אז אז מה שהתגלה זה שבעצם יש חור שחור סופר מסיבי, שיש חורים שחורים מהסוג הזה בכל מרכז גלקסיה, ואם כוכב תמים למדי עובר קרוב מדי לחור שחור שכזה, הכוחות הגאות המאוד חזקים שהחור השחור מפעיל על הכוכב יכולים לקרוע ממש את הכוכב לגזרים. הכוכב חדל מלהתקיים, הוא הופך למעין זרם של חומר כוכבי שממשיך לנוע מסביב לחור שחור, חלק אף על המין החור השחור, ובתהליך הזה, מה בדיוק קורה, איך החומר נופל אל החור השחור וכולי, יש לנו הרבה שאלות פתוחות, אבל אנחנו חושבים שנוצר שם איזה, כתוצאה מנפילת החומר אל החור השחור, סילון מאוד אנרגטי, שיש בו עצת חלקיקים כמו פרוטונים לדוגמה, יש יצירה של קרינה מאוד חזקה, ובכל המפעל של התהליכים הפיזיקליים שקורים שם, נפלטים גם ניוטרינים עם אנרגיה מאוד גבוהה, וזו הפעם הראשונה שיש לנו עדות בעצם לניטרינו כזה שמגיע אלינו מאירוע שכזה, קטסטרופלי כזה של קריאת כוכב לגזרים על ידי חור שחור מאוד מאוד מסיבי.
הכוונה היא ממש לסוג של שמש, נכון? אתה מדבר על סטאר, על כוכב שנקרא לגזרים כתוצאה מקרבה לחור שחור.
נכון, כוכב, כשאני אומר כוכב, סוג כמו השמש שלנו, הוא יכול להיות כמו השמש שלנו, יכול להיות הרבה יותר מסיבי, אבל כן, כוכב כמו השמש, שנקרא לגזרים על ידי חור שחור. זה מדובר.
ואיך זיהיתם את החלקיק? זאת אומרת, איך מזהים? זה בכל זאת משהו שהוא אומנם עם אנרגיה עצומה, אבל ככל הנראה קטן מאוד.
הוא לא רק שהוא קטן מאוד, הוא עובר דרך חומר מאוד בקלות, וכמעט ולא רואים אינטראקציה שלו עם החומר. אז כמו שאמרתי, הרבה מאוד ניטרינים שוטפים את כדור הארץ ועוברים דרך כדור הארץ מאוד בקלות בלי שנרגיש בכלל. יש גלאי שנקרא אייס קיוב, שממש שתלו גלאים בתוך הקרח האנטרקטי והקוטב הדרומי, על שטח מאוד גדול של קילומטר רבוע, וצריכים את השטח הגדול הזה כדי לנסות לגלות מדי פעם את אחד מהחלקיקים, הרבה מאוד החלקיקים האלה ששוטפים את ועוברים דרכנו. וגילו אחד כזה, והצליחו לעקן אותו ולמקם אותו בדיוק לכיוון שבו התגלה חצי שנה קודם לכן, אירוע כהבזק אור נראה של אותו קריאת כוכב לדרך אור שחור. אז ככה אנחנו מגלים אותם, את אותם חלקיקי ניוטרינו, מגלאים מיוחדים.
עכשיו אני רוצה לנצל ניצול ציני את העובדה שאנחנו מדברים, כדי שתתייחס למחקר נוסף שלך, שמפורסם ממש כעת, חוקרים הצליחו לחשוף שחרור של הבזקי קרינת רדיו חודשים ושנים לאחר שכוכב נקרא לחתיכות על ידי חור שחור, לא בנושא אחר לגמרי, דברים שפורסמו בנייצ'ר אסטרונומי. אתה עמדת בראש קבוצת המחקר הזו שהבחינה בקרינת הרדיו הזו, נכון?
נכון מאוד.
אז בוא, רק אם, אני מתנצל שאנחנו מדברים על שני אייטמים בזמן קצר יחסית, אבל בכל זאת קשה היה להימנע מלשמוע את הסיפור עצמו. זאת אומרת, מהי אותה קרינת רדיו שנפלטת, ומה זה אומר שבמקרה הזה הכוונה היא לקרינה שנמשכת גם חודשים ושנים לאחר קריאת הכוכב?
אז זה אירוע דומה, אבל אחר, גם קרינה מאוד רחוקה, גם כוכב שנקרא לגזרים על ידי חור שחור מאוד מאוד מסיבי במרכז גלקסיה, שעבר סם במקרה. אז באירוע הזה שגם התגלה בהתחלה על ידי קרינה אופטית שנפלטה כשהכוכב נקרא לגזרים, אז אנחנו עקבנו אחרי האירוע איכשהו התגלה, שהתגלה עם טלסקופים של רדיו, צלחות ענקיות שנמצאות בארצות הברית, ולא ראינו שום קרינת רדיו בהתחלה. ועקבנו אחרי האירוע למשך כמה חודשים, וכבר עמדנו לעזוב את התצפיות ולא להמשיך לצפות על האירוע הזה. וניסינו פעם אחרונה לצפות על האירוע חצי שנה אחרי שהוא התגלה לראשונה, עוד פעם, לצפות על עם טלסקופ רדיו, ולהפתעתנו גילינו שפתאום אחרי חצי שנה משהו נדלק שם. נדלקה קרינת הרדיו בשלב מאוד מאוחר אחרי שנדלקה הקרינה האופטית, אחרי שנקרא כוכב לגזרים. אנחנו לא באמת מבינים עדיין, וזה שאלה פתוחה בעקבות הגילוי הזה, מה גרם לכך שפתאום נדלקה קרינת רדיו לאותו אירוע, אבל בדילי כל כך ארוך, כחצי שנה. לא רק זה, אבל אחרי שגילינו את ההבזק הזה שנמשך, הוא הופיע רק אחרי חצי שנה, אבל הלך ודאך לו במשך שנה, כמה שנים אחרי זה מאותו אזור, ממש במקרה, גילינו עוד פעם הבזק קרינת רדיו, שמגיע עוד פעם מאותו אזור שבו נקרא כוכב לגזרים, על ידי החור השחור, מה גורם להבזקים כאלה מאוחרים, למה זה קורה כל כך הרבה זמן אחרי שהכוכב נקרא לגזרים, מה מדליק אותם, איזה תהליך פיזיקלי, אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שזה קשור לדף שאולי נשאר איזה חומר מהכוכב שנקרא שם בסביבה של החור השחור, הוא נופל את החור רק בשלב מאוחר, ואז שזה קורה משוגרים סילונים במהירויות מאוד גבוהות של עשרות אלפי קילומטר לשנייה, הם יוצרים גלי אלם מסביבם ויוצרים קרינת רדיו מאוד מאוד חזקה, והתהליך הזה חוזר חלילה. יש פה המון המון שאלות פתוחות בעקבות הגילוי הזה.
אני מרגיש שיבוא יום ואנחנו נדבר בנחת על חורים שחורים וכל התופעות הפיזיקליות שאיכשהו מתרחשות שם באזור. בכל מקרה, תודה לך דוקטור אסף חורש ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה לך, חיים, טוב.
ובמסגרת פינת האבולוציה נענה על השאלה שמטרידה את כולנו מדי יום, כמה רגליים באמת יש לנדל. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
מה, יש מחלוקת בתחום הזה? כי אני מבין שהשם של הנדל נגזר בכלל ממספר הרגליים שלו, אולי לא בעברית אבל בשפות אחרות.
נכון, בעברית לא, אבל בהרבה מאוד שפות אירופאיות וגם שפות אחרות, השם הנפוץ לנדל זה מהרגליים. אז אני אתחיל ואומר שאין אף נדל שיש לו מהרגליים, ולאט לאט אני אסביר גם למה. נדלים, בוא נציג קודם את הנדלים למי שלא מכיר, נדלים הם קבוצה של פרוקי רגליים, פרוקי רגליים זו אותה קבוצה שכוללת גם את החרקים והסרטנים וכולי, הנדלים שונים מפרוקי רגליים אחרים בזה שאין להם מגוון ברגליים. אנחנו מסתכלים על רוב החרקים, אז כל אחד מזוגות הרגליים קצת שונה. אבל בנדלים יש רצף של זוגות רגליים שכולם פחות או יותר אותו הדבר. אז הם, בעצם יש להם דגם גוף פשוט מאוד יחסית לפרוקי רגליים אחרים, ששם יש, יכולה להיות מורכבות מאוד גדולה במגוון הרגליים. עכשיו, נדלים הם נוטים להיות דקים וארוכים, הם כולם טורפים, כולם ציידים מהירים יחסית שרוטפים אחרי הטרף, ו... יש מגוון די גדול של סוגי נדלים, אז הנדלים הנפוצים, למעשה הנדל שרוב האנשים מכירים, הוא נדל יחסית קצר. הנדל הביתי שלפעמים אנחנו מוצאים בבית, יש לו 15 זוגות רגליים, כלומר 30 רגליים בסך הכל. הנדלים, מה שנקרא רב נדל, הנדלים הגדולים והמפחידים, יש להם קצת יותר רגליים, יש להם 21 זוגות רגליים, או בסך הכל 42 רגליים. אבל הנדלים הארוכים והדקים, שנקראים בעברית נדלילים, יש להם הרבה יותר רגליים, קרוב ל-100. ואלה הנדלים שנותנים, שנותנים את השם, את השם העממי לקבוצה ברוב השפות. Okay. אבל אם מתחילים, אם נכנסים לעומק ומתחילים לראות כמה רגליים יש להם באמת, אז מוצאים שיש נדלים עם 43 זוגות ו-45 זוגות ו-47 זוגות ו-57 זוגות. מספר זוגות הרגליים הוא תמיד אי-זוגי. לא מספר הרגליים, מספר הרגליים הוא תמיד זוגי כי יש רגל בכל צד, אבל מספר הזוגות הוא תמיד אי-זוגי.
די, מעניין למה? יש יתרון בזה?
אז יתרון ברור שאין, כי מה ההבדל באמת אם יש לך 49 זוגות או 51 זוגות? זה אולי רק כדי לא לפגוע בדיוק במספר 50 כדי שיהיו לך 100, אבל זה לא באמת שיקול חזק. אז מסתבר שהמקור של התופעה הזו בכלל קשור לתהליך ההתפתחות העוברית. כלומר, אין לו ערך סלקטיבי. אין יתרון ללהיות עם מספר כזה או אחר של רגליים ברגע שעוברים סף מסוים. אבל בתהליך ההתפתחות העוברית, כשהרגליים נוצרות, או כשהפרקים שעליהם הרגליים נמצאות, נוצרים במהלך ההתפתחות, הפרקים נוצרים שניים-שניים. כלומר, בתהליך ההתפתחות יש איזשהו סיגנל מחזורי שכל פעם מייצר דו פרק, שני פרקים בבת אחת. ואז במהלך האבולוציה, אם יש עלייה או ירידה ממספר זוגות הרגליים, זה תמיד בקפיצות של שתיים. כי התהליך מייצר כל פעם גם, כל מחזור כזה מייצר שני פרקים, שני זוגות רגליים. אז אם יש סלקציה להיות ארוך יותר, מוסיפים שני זוגות, ארבעה זוגות, שישה זוגות, אבל אף פעם לא זוג רגליים אחד. אז בעצם יש לנו כאן דוגמה לאיך תהליך ההתפתחות העוברית משפיע על דגם הגוף של הבוגר באופן שהוא לא בהכרח סלקטיבי, שהוא לא בהכרח קשור ליתרון אבולוציוני. וזו דוגמה מאוד נחמדה ויפה לתופעה שהיא בעצם הרבה יותר רחבה. תהליך ההתפתחות העוברית, בהרבה מקרים, בגלל איך שתהליך ההתפתחות העוברית בנוי, בגלל איך שהאורגניזם מתפתח כעובר, יש כל מיני מגבלות על מה התוצר הסופי יכול להיות, על איך האורגניזם הבוגר יכול לראות. גם אם אין לזה יתרון.
דוגמה נוספת לכך, מעניין.
דוגמאות נוספות הן למשל העובדה שאין בחולייתנים אף דוגמה של מישהו שיוצאות לו כנפיים מהגב. כל המקרים של כנפיים, כנפיים מתבססות על גפיים קיימות. אין דרקונים. אין דרקון זה יצור שיש לו כנפיים שיוצאות מהגב. זה לא אפשרי בגלל שתהליך ההתפתחות העוברית מייצר רגליים בצורה מסוימת. בכל החולייתנים המצב הבסיסי של אצבעות הוא 5. ומהמספר הזה אפשר רק לרדת, אבל אי אפשר לעלות. בגלל איך שאצבעות נוצרות בתהליך ההתפתחות העוברית. אז זה תחום מחקרי מאוד רחב שניסיון להבין איך ההתפתחות העוברית משפיעה על הבוגר באופן, שוב, שהוא לא בהכרח נותן יתרון. הנטייה שלנו לחשוב על אבולוציה שלכל דבר יש יתרון. אבל לפעמים יש תופעות באבולוציה שלא נובעות מיתרון ישיר, אלא נובעות מאיזשהו שריד היסטוריום, איזשהו מאפיין של תהליך התפתחותי.
אני מנסה לחשוב אם לנו כבני אדם יש גם דוגמה בגוף שלנו שקשורה להתפתחות העוברית. אני משער שוודאי שכן.
אז יש לנו הרבה דברים שהם בהתפתחות העוברית שהם שרידים אבולוציונים עתיקים. למשל, בתהליך ההתפתחות העוברית של כל חולייתן, יש איזשהו שלב ביניים שיש סדרה של מבנים שנקראים עמודי זימים. אז אלה לא הזימים עצמם שאיתם דגים נושמים, אבל המבנים שעליהם הזימים שדגים נבנים. ועמודי הזימים האלה נמצאים אצלנו גם בתהליך ההתפתחות העוברית, אבל אז הם עוברים שינויים והופכים לכל מיני דברים אחרים. זה סיפור מעניין שאולי אני אספר בהזדמנות אחרת. אבל השלב הראשוני הזה, שבו החלק האחורי של הראש כולל את עמודי הזימים, הוא איזשהו זיכרון היסטורי נקרא לזה, איזשהו שריד שנובע מאיך שההתפתחות העוברית נוצרת, איך שההתפתחות העוברית מתבצעת. כלומר, אי אפשר לדלג על השלב הזה כי הכל נסמך עליו.
ובסופו של דבר, אין בהכרח 100 רגליים לנדלים.
בהכרח אין.
מרבה רגליים וכו'. בהכרח אין, אתה אומר.
נכון, כי יכולים להיות בעצם 98 או 102 רגליים, אבל אף פעם לא 100.
אוקיי, אז הנה פתרנו את העניין הזה. יש בישראל נדלים, נכון? זה גם חלק מהחיים שלנו.
כן, יש מגוון די גדול שנדלים לא נחקרו אף פעם מספיק לעומק, אבל אנחנו מתחילים לאט לאט להכיר את המגוון.
טוב, אנחנו מאוד מסקרן מה שקורה בבטן, או כמובן בזמן ההתפתחות העוברית וההשפעה שלו על מה שקורה אחר כך, זה יכול גם לבלבל בכל מה שקשור, כפי שאמרנו, מציאת יתרונות אבולוציוניים בתוצאה הסופית, אבל לפעמים זה גם קשור למה שקורה שם בפנים לפני, שבוקעים החוצה. תודה לך, פרופ' אריאל שיפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה, להתראות.
וכשהקיץ בא נגמרו השאלות, פתחו את הכביש היה סגור בחורף. נסעתי ליומיים אל חוף ליד המים, פתאום ביום בהיר יכולתי שוב לראות דברים שלא ראיתי קודם, כמו למשל שמיים, שחיתות בצהריים. ועצרתי נסעתי כיוון הים, לקחתי כיוון החום, תפסתי כיוון חיה, קיץ עשה לי טוב. אז נסעתי כיוון הים, לקחתי כיוון החום, תפסתי כיוון חיה, קיץ עשה לי על שמי חלב, חיילים שחרו על גב, ורוחות נשבו לאן שהן החליטו. חשבתי אין על מה להילחם אפילו. מסביב לשולחנות שירים של חתונות, את שרת לי שם במקום לצעוק הצילו. פתאום ניתה דממה כאילו החיים התחילו. נסעתי כיוון הים, לקחתי כיוון החום, תפסתי כיוון חיה, קיץ עשה לי טוב. נסעתי כיוון הים, לקחתי
במסגרת פינת גיבורי העל, לעסוק בצבע הירוק בעולם גיבורי העל והקומיקס, וזאת על רקע הדרכון הירוק שהפך להיות חלק מהחיים שלנו. אנחנו שמחים לומר שלום לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל. שלום.
היי, בוקר טוב, דודו, מה נשמע? בוקר ירוק לכולם.
אז ירוק לגמרי, אבל גם בעולמם של גיבורי העל מדובר בצבע שהוא יותר מסתם צבע, זה לא עוד צבע.
דבר ראשון, אני חייב לדבר על משהו ירוק בקומיקס. לפני בערך שבוע ראיינתם מישהו על מופעליו של יוסי גראבר.
נכון.
ולא ציינתם את תפקיד חייו שהיה לשחק את גברת זעפני בסדרת פילים.
נכון. שפה. שוב, נזכיר, מדובר בתוכנית טלוויזיה שמבוססת על הקומיק שלך, נכון? שמאוד הצליחה. כן. וואו.
זה מאוד הצליח, אבל זה היה... אבל בכל זאת יוסי עשה שם תפקיד ענק.
נכון.
הוא לבש את הסמלה הירוקה המסיבית של גברת זעפני.
כן, מדובר ביוסי גראבר, אנחנו באמת הזכרנו את השחקן הגדול הזה שהלך לעולמו, באמת דיברנו עם יונתן גת. בוא נדבר על הצבע הירוק כמוטיב אפילו.
אז ירוק, תשמע, ירוק יש לו שום מה, הדבר ראשון ירוק, זה אם קצת על צבע, כאילו תורת הצבע, ירוק הוא צבע משלים של אדום, כן? כאילו אדום, יש רק צבעים בסיסיים, יש אדום, יש צהוב כחול, שזה עושה את הירוק. לכן הוא צבע מאוד טוב, כן? לזה גם בחרתי בו לגברת זעפני, כי זה צבע שמשלים יפה, צבע משלים, וכל הצבעים החסרים לצבע אור של בן אדם, כן? אז ככה זה לזה, הוא יכול להיות, הוא צבע כזה נגד בן אדם, צבע כזה לא אנושי. הוא הצבע האחרון שמתאים לבן אדם, כן? זה בגלל זה, אז בוא נגיד, בגלל זה למשל, יש את זאת אומרת, הדמויות ירוקות, דמות הירוקה שאנחנו הכי מכירים כמובן, זה הענק הירוק.
נכון.
בעברית קוראים לו הענק הירוק, כן? אף אחד בעולם לא קורא לו הענק הירוק, קוראים לו הלק, כן? שזה מין ביטוי כזה, מין מילה שאין לו תרגום בעברית. אין לו תרגום בעברית למילה הלק, אז החליטו, יאללה, נקרא הענק, והענק זה לא מספיק, קרא לו הענק הירוק. אז אוקיי, אז בוא, למה? אז בגלל זה אני חושב שהחוסר האנושיות שלו, כן? אז הוא הופך לירוק דווקא, לא לשום צבע אחר. למרות שמה שמעניין, שבתחילת דרכו של הענק הירוק, הוא לא היה ירוק.
די.
חברות הראשונות שהוא הופיע, אז באמת סטנלי, כן, סטנלי זה זצל, ישב ואמר, אוקיי, יש לי, אני רוצה לעשות קומיקס על מישהו שהוא חצי מפלצת, חצי גיבורל. אז ניתן לו צבע אור אחר, ואז הוא עבר על כל הצבעים. אז באותה תקופה, גם היום האמת, יש איזו דמות של DC, שקוראים לה מרשן מנהנטר. כן, צייד האדם ממאדים. זה בעברית נשמע אפילו יותר טוב מאשר באנגלית. כן, צייד האדם.
סוף סוף זה קורה, כן, אוקיי.
והוא היה ירוק, כן? כי כמובן, נכון, כל החייזרים, כנראה מהסיבה שכן, הירוק הוא הצבע המשלים של הצבע האור שלנו, אז כל החייזרים הם אדומים, אז הוא היה ממאדים, אז הוא גם היה ירוק, אז הוא לא יכול לעשות דמות ירוקה, יחשבו שהוא קשור אליו. ואז הוא החליטו לעשות אותו אפור, כן? זה היה הענק האפור. אבל מה? כן, אז לא יצא טוב. תמיד הצבע לא יצא אותו דבר, לא יודע, לא יסתדר, בסוף איכשהו אמרו, יאללה, בוא נעשה אותו. בלי, כן, לא שהיה בסיפור משהו בשלב זה של תולדות הקומיקס, פשוט יום אחד בחוברת אחרת הופיע ירוק וזהו, ואמרו, אוקיי, יאללה,
זאת אומרת, הסיבה היא טכנית? ממש טכנית?
כן, כן, היה טכנית, היה טכנית, הוא לא הצליחו, אם זה היה יצא טוב, יכול להיות שעד היום אני מדברים על הענק האפור, כן, זה כל הזמן היה זה. אבל לא, הוא יצא ירוק וזהו, ואז הוא באמת, אחד הדמויות, האמת, הדמויות האהובות עליי, באופן אישי, כן, יש לו מכנסיים סגולות, מאותה סיבה, תורת הצבע, תאמין, זה כאילו, צבעים משלימים ככה, פחות או יותר.
יש משמעות אבל לצבע הירוק, זאת אומרת, ודאי כמי שיוצר קומיקס, אתה מלבד הסיבות שהזכרת באמת כצבע משלים וכולי, זה אומר משהו ירוק בקומיקס?
זהו, ירוק, תראה, ירוק זה בהחלט דבר לא טוב, האמת, ירוק בדרך כלל זה דבר אמור להיות לא טוב, כמו למשל, יש את הקריפטונית הירוק. אתה יודע מה זה קריפטונית ירוק? האם אתה מצויד בקריפטונית ירוק?
אבל קריפטונאית אני יודע, אבל ירוק?
כן, בדיוק. לא, הוא ירוק. הוא חייב להיות ירוק. כן, אם אתה מישהו מקריפטון, שיש לו את כוחות העל, בגלל שהוא גדל בקריפטון, אז בא להתקיף אותך, אז קריפטונית ירוק ינטרל אותו, כן? יהיה כמו קרינה רדיואקטיבית עלינו, פחות או יותר. זהו, יש כל מיני צבעים של קריפטונית, זה מסתבר, יש כל מיני צבעים של אדום וקריפטונית צהוב וקריפטונית זהב, וכל מיני צבעים של קריפטונית, אבל הקריפטונית הכי מזיק לסופרמן זה הקריפטונית הירוק. ככה ירוק בדרך כלל זה צבע שהוא לא, רוב הסיבור הרשעי העל, כן? תמיד השילוב של הצבעים שלהם הוא סגול וירוק. נגיד הג'וקר גם, הג'וקר
נכון.
יש לו ירוק גם כן.
מעניין שבעולם שלנו ירוק, זה טבע, זה עלים וכו', ובעולם הקומיקס זה רעל ומשהו לא אנושי, מרושע לפעמים.
כן, יש בזה משהו, כן, אני אומר לך, אבל זה בגלל כל הצבעים של הקומיקס הרי נוצרו, בגלל ש, אתה יודע, זה היה טכנולוגיה של דפוס מאוד פרימיטיבית, שזמן שיצרו את הדמויות האלה, אז כנראה, בגלל זה זה יתבשל ככה, כאילו, באמת הרעים, רוב הרעים, זה הענק הירוק, הוא דמות מרתקת, כי יש לו שילוב צבעוני של רשע, כן, זה ירוק וסגול, שגם לקס לוטור יש לו איזה, הוא איזה צבע, צבעים אהובים עליו, וכל מיני כאלה. אבל יש דווקא, דרך אגב, בזמן האחרון הירוק קצת קיבל תדמית יותר טובה, יש את עוד דמות ירוקה מפורסמת, שזה הפנס הירוק. זה למשל שם שנשמע הרבה יותר טוב באנגלית, כן, להגיד, זה Green Lantern, בעברית זה הפנס הירוק, כן, זה כאילו משהו זה, והוא שני מסתובב, יש לו כזה קרן ירוקה שיורה מה... אתה מכיר את הדמות הזאת? זה אולי קצת לבטיבי לכת. אתה בטח היה סרט שלו עם ריין ריינולדס. אתה מכיר את ה... שומעת?
כן, הפנס הירוק, אתה מזכיר, זה פלשבקי מהצבא כמובן. היה לי פנס ירוק, אבל לא כגיבור על, אלא פנס כזה עם סוללות גדולות. אבל אוקיי, טוב לדעת, אני אבדוק.
אולי אתה גיבור על, זה יכול להיות. אז בקיצור, הבחור הזה, כן, הוא שייך לאיזה מין כוח שיטור גלקטי כזה, שלכולם יש את הטבעת הזאת שבעזרתם נלחמים ברשע וזה. אבל יום אחד איזה סופר בשם ג'ף ג'ונס החליט ליצור מין מלא מלא פלוגות כאלה של שיטור או לא יודע, כאלה חבר'ה מסתובבים בחלל בכל מיני צבעים. ואז בכל צבע מייצג איזושהי תחושה, איזשהו משהו. אז הירוק הוא מייצג את כוח הרצון. כוח הרצון, וויל פאוור, כן? זה היה הקטע שלו. יש שעה שכתום הוא מייצג את אהבת בצע, הסגול, תשוקה, כל מיני כאלה.
כל פעם ממציאים משהו אחר ומשייכים אסוציאציה אחרת לאותם צבעים בדיוק, כן.
כן, כן, זהו. אז זה בעצם, אז גרין לנטרן הוא באמת דמות ש... כן, שהמסוע הירוק הוא דווקא דבר חיובי, דבר חיובי לחלוטין. וכמובן יש תשמע, עם הזמן גם כל החבר'ה בטבע למיניהם, כן, יש את מפלצת הביצה למשל, שזה דמות ירוקה, כי הוא עשוי מעלים וענפים, אז ברור שהוא ירוק. כן, זהו בעצם.
אז אפשר לומר שהירוק עבר מהצד האפל, או השלילי, או הרעיל, או הלא אנושי, אל דווקא הטבעי? זאת אומרת, כן, היה פה איזשהו מעבר, שינוי מיתוג של הצבע בעולם הקומיקס?
נראה לי, כן, אני חושב שאפשר להגיד את זה ככה, אבל זה, אתה יודע, התקדמות טבעית, תשמע, גם לחבר'ה בתחילת הדרך של הקומיקס, היה להם מעט מאוד משאבים, כן? ובדרך כלל בן אדם עם אור ירוק, כן? אז או שהוא חייזר או שהוא רשע. אבל היום כבר זה, אתה יודע, בנם ירוק, אז יכול להיות שהוא דווקא שייך לעולם הטבע ולאים הטבע.
היום הכל מורכב, כן.
הכל כמובן יותר מורכב לנו היום, אבל כן, עדיין הירוק הוא צבע שהוא, כן, עדיין צבע ש... יש לו משמעות, אין מה לעשות, צבע שיש לו משמעות, ואני מחזיר את כולם לענק הירוק. הענק הירוק הוא דמות, באמת, זכות ירוק.
שבמקור היה הענק האפור, אבל מסיבות טכניות, האפור לא יצא טוב בהדפסה, אז הוא עבר ננעל על ירוק, וזהו, תודה רבה לך. איש הקומיק של ישראל, אורי פינק, תודה רבה לך.
יאללה, אז ביי להתראות.
אנטיביוטיקה כימית אאוט, אנטיביוטיקה ביולוגית אין. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פיתחו אנטיביוטיקה ביולוגית, הכוונה היא לחלופה ביולוגית לטיפול במחלת השחפת, שבעתיד יכולה להתחרות באנטיביוטיקה הכימית הרגילה שאנו מכירים. מדובר במחקר פורץ דרך שפורסם בכתב העת המדעי Nature Communication, ומי שהובילה את המחקר היא דוקטור נטלי פרוינד, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ונערך יחד עם הדוקטורנטית אביה ווטסון מהפקולטה לרפואה על שם סקלר. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לחקר נוגדנים אנושיים בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב, דוקטור נטלי פרוינד, נטליה פרוינד, שלום לך.
שלום דודו, שלום.
אנחנו נשמח ראשית להבין מה זה אומר אנטיביוטיקה ביולוגית. אנחנו יודעים שאנטיביוטיקה כימית היא איזשהו חומר כימי שהורג יצורים חיים, והחיידקים הם יצורים חיים. אז מה קורה במקרה של האנטיביוטיקה הביולוגית?
כן, אז בעצם האנטיביוטיקה הכימית, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא הומצאה לפני קצת פחות מ-100 שנה, והיא מאוד יעילה, ו... היא מתבססת על זה שהחיידקים יש להם מנגנון אחר מהחיים שלנו. זאת אומרת, הם אמנם גם יצורים חיים, כמו שאנחנו יצורים חיים, אבל כאשר חיידק משכפל את עצמו, הוא משתמש בחלבונים אחרים או בדרך אחרת להתחלק מאשר התאים שלנו, ולכן אם אנחנו משתמשים באנטיביוטיקה, הוא פוגע באופן גורף בכל החיידקים, אבל לא פוגע בבן אדם או בחיה שבה החיידק משתכפל. והאנטיביוטיקה היא תרופה נהדרת. הבעיה היא בעצם שבשנים האחרונות אנחנו נתקלים ביותר ויותר זנים שהם פיתחו עמידויות לאנטיביוטיקות שקיימות, ועכשיו אנחנו במצב שאנחנו למעשה נצטרך להתמודד עם מחלות שאנחנו הכרנו אותן מהמאה הקודמת, כמו למשל מחלת השחפת שהמחקר הנוכחי עוסק בה, ואין לנו טיפול, כי ברגע שהשחפת הופכת להיות עמידה, אנחנו חסרי כוחות להתמודד מולה.
שוב, נזכיר, זו מחלה שבבסיסה חיידק, נכון? מדובר בחיידקים, ואת אומרת שהם יצריכו לפתח עמידות לאנטיביוטיקה כימית בה אנחנו משתמשים.
נכון, נכון, נכון. בעצם החיידקים היו פה הרבה לפנינו, והם כנראה לא נשארים חייבים. והשימוש העודף באנטיביוטיקה בשנים האחרונות גם הוא תורם לזה שהרבה מאוד זנים של חיידקים מתחילים לפתח עמידות לאנטיביוטיקה אחת ועוד אחת, ואנחנו, יש בעצם תחום ענף של מחקר שמנסה למצוא תחליפים לאנטיביוטיקה וגם במקביל לפתח אנטיביוטיקות סינתטיות חדשות במקביל לאנטיביוטיקות הכימיות. עכשיו אנחנו בעצם ניסינו להתמודד...
בדיוק המשכת בלי שאני אשאל, אז בסדר. אוקיי, אז מה אתם עשיתם? בבקשה.
אז אנחנו ניסינו להתמודד עם זה בצורה ביולוגית. מה שמעניין אותי זה מערכת החיסון, איך התגובה החיסונית שלנו מגיבה לפתוגנים. פתוגנים זה גורמי מחלה, הם יכולים להיות ממקור של נגיף, כמו נגיף הקורונה שכולנו שומעים עליו כל הזמן, או ממקור של חיידק, כמו למשל חיידק השחפת או חיידקים אחרים. וכאשר הגוף שלנו נדבק באותם פתוגנים, נוצרים נוגדנים, שהם כנגד הפתוגן הזה, ואנחנו גם כן שומעים הרבה על החיסון, האם החיסון מעורר נוגדנים, יש נוגדנים, אנשים סרולוגים, לא סרולוגים, מחלימים, ובעצם אותו דבר קורה בהדבקה בחיידקים. עכשיו אנחנו, המעבדה שלי מבודדת את אותם נוגדנים, ומנסה לפתח תרופות על בסיס הנוגדנים האלה. ואנחנו כולנו שמענו על הנוגדנים שמשמשים לטיפול במחלת הקורונה, אותם נוגדנים שקיבל הנשיא לשעבר טראמפ, וגם שמענו שיש בארץ כמה בתי חולים שכבר מטפלים בנוגדן של חברה זאת או אחרת כנגד מחלת הקורונה. והרעיון כאן הוא בדיוק אותו רעיון, זאת אומרת, הרעיון הוא לקחת את אותם נוגדנים שמתפתחים אצלנו, לייצר אותם בכמויות גדולות במעבדה, ולטפל באנשים שחולים בחיידק הזה בנוגדן, במקום להשתמש באנטיביוטיקה.
זה בעצם גישה אחרת לגמרי. זה בעצם סוג של לעזור למערכת החיסון שלנו לחסל את החיידקים?
בדיוק, דולו. זה בעצם בדיוק אותו רעיון. הרעיון הוא לבוא ולחזק אנשים שהם מודבקים עכשיו בחיידק. החיידק משתכפל בתוך הגוף שלהם, גורם לנזק עצום לריאות שלהם, ואז באותו רגע כמובן שהטיפול הראשון הוא טיפול של אנטיביוטיקה, אבל במקרה שהאנטיביוטיקה היא לא עובדת, כי החיידק פיתח עמידות, אז הרעיון הוא שיהיה לנו קו נוסף של תרופות, קו נוסף של איזשהו טיפול, שייתן איזשהו בוסט למערכת החיסונית של אותו חולה, ויעזור לו להתמודד עם המחלה הזאת בצורה יותר טובה.
וזה עובד?
אנחנו מקווים שזה יעבוד, אז כמו שאמרת, זה נמצא עדיין בפיתוח מחקרי, וזה הפעם הראשונה שיראו שנוגדן בכלל יכול לעבוד נגד חיידקים. אנחנו טיפלנו בינתיים רק בעכברים, אנחנו מקווים שזה יוכל להתפתח לתרופה שתלך לבני אדם, ותהווה בעצם אלטרנטיבה או איזשהו תוסף לאנטיביוטיקה במקרה שהאנטיביוטיקה לא עובדת.
זהו, באמת הקדמת ואמרת שאני משער שמתישהו נעבור לחלופות, שוב, במקביל, אנטיביוטיקה זה חומר מצוין וכולי, אבל בשל מרוץ החימוש בינינו לבין, או בין האנטיביוטיקה לבין החיידקים, נאלץ למצוא חלופות לתרופה הכן יעילה הזו, והנה, אולי זו אחת החלופות.
כן, בעצם יש איזשהו טרנד כללי של הרפואה והמדע לעבור לתרופות שהן יותר ביולוגיות. התרופות האלה הן באמת יותר יקרות, וזה החיסרון שלהן, לעומת אנטיביוטיקה. אבל יש להן גם המון יתרונות. למשל, אנטיביוטיקה היא הורגת את כל החיידקים באשר הם. זאת אומרת שיש, אנחנו יודעים שאחרי טיפול אנטיביוטי, בדרך כלל צריך לקחת איזשהו גם חומר פרוביוטי כדי לשקם את כל החיידקים של המעי, אותם החיידקים הטובים שאנחנו קוראים להם. עכשיו, הנוגדנים לעומת זאת הם מאוד מאוד ספציפיים לאותו חיידק שהם מכוונים נגדו, ולכן הם לא... בדיוק.
כן, אז באמת גם... האנטיביוטיקה שאנחנו לוקחים זה כמו מין ריסוס כללי של הכל, להרוג הכל, בגדול כמובן, והנה כאן באמת אולי תוכלו חירורגית לחסל חיידק ספציפי, או משפחה של חיידקים, ואז באמת זה יתרון עצום.
נכון.
נשמע ש... נו, אז ספרי לנו כשזה באמת עובד, או שתבצעו ניסוי בבני אדם, כי זה באמת נשמע מסקרן מאוד. מהפכני?
נכון. תודה רבה, נכון.
טוב, תודה על השיחה הזאת, דוקטור נטליה פרוינד, ראש המעבדה לחקר נוגדנים אנושיים בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
תודה, דודו. ביי ביי.
Thank you.
ובמסגרת פינת התנ"ך נעסוק בסיפור יהודה ותמר, וגם ננסה לקשר אותו לפורים. שלום לשדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שחומריו נמצאים באילן abc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
אז בוא הזכר לנו את הסיפור על יהודה ותמר, או ספר לנו אותו.
עכשיו, עוד כמה ימים פורים אגב, והיום נדון, כמו שציינת, בסיפור יהודה ותמר, סיפור שבו תמר התחפשה, הנה הקשר לפורים, לצורך קידום תוכניותיה. עכשיו, יהודה, בנו של יעקב אבינו, עליו השלום, התחתן עם אישה בשם בתשועה הכנענית. נולדו להם שלושה ילדים, ער, עונן ושלה. עכשיו, ער, התחתן עם אישה בשם תמר. אבל קרה מקרה עצוב, כתוב, והי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. עכשיו, שים לב דודו למשחק המילים, וסיכו לאותיות ער, היה רע. ממש כמו שנוח מצא חן. טוב, מה עושים במקרה הזה? פשוט. ויום היהודה לעונן, זה האח השני, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך. פה בא לידי ביטוי חוק היבום. מה הכוונה? אדם התחתן, אך מת בטרם נולדו לו ילדים. במקרה הזה אחיו צריך לשכב עם גיסתו, לעבר אותה, והילד שיוולד יחשב כבנו של האח המת. עכשיו בספר דברים, פרק כ"ה, יש חוק שלהם בעניין, אבל כבר בחוק המקראי יש מה שנקרא תחנת יציאה. אדם שלא רוצה לשכב עם גיסתו, מכל סיבה שהיא, עובר טקס משפיל בו היא יורקת לו בפנים, והוא בסופו של התהליך הוא פטור. נראה שסעיף היציאה הזה נוסף לחוק, כי גברים לא תמיד ססו לעבר את גיסתם. וגם עונן לא אגב, ככתוב, וידע עונן כי לא יהיה הזרע, והיה עם בא אל אשת אחיו, ושיחת ארצה לבלתי נתון זר לאחיו. עונן עשה את השיקול שלו, הוא ישכב עם תמר, אבל הילד לא יהיה הילד שלו, אלא של ער. והוא הגיע למסקנה שהוא לא צריך את כל כאב הראש הזה, אז הוא עשה את המעשה ההגיוני המתבקש, ודאג שהזר והבצית לא ייפגשו. עכשיו, במעשה הוא זה, עונן העניק את שמו לפעולה שבה אנשים מגיעים לפורקן מיני, במשהו מכונה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. עכשיו, אדוני לא אהב את מה שקרה, והרג גם אותו. אין ברירה, חוק זה חוק, והאח השלישי שלה נקרא לדגל. אבל יהודה חשב טיפה אחרת, ואומר יהודה לתמר קלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה וני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. עכשיו, יהודה יודע חשבון, האישה הזו כבר הרגה לו שני ילדים, שני שליש מהכוח, מה שנקרא. עכשיו, מי המשוגע שיסכן גם את הילד השלישי והאחרון? אז הוא שלח אותה בינתיים לבית אביה, בטענה ששלה, האח השלישי, צעיר מדי. עד שהוא יגדל, אתה יודע, כבר נסתדר. הזמן חלף, ככתוב, וירבו הימים, ודודו חשוב להבין את מצבה של תמר. היא בחזקת אשת איש, היא אינה רשאית להקים משפחה משל עצמה, עד שלא ייבמו אותה. יהודה הבטיח את שלה, אבל לא הבטיח לקיים. עכשיו, בינתיים אשת יהודה הלכה לעולמה, ויהודה האבל הלך לבקר את חברו הקרוי חירה העדולמי. עדולם זה בדרום עמק האלה, ליד מושב הדרת, לא רחוק מתחנת הלוויינים, אם מישהו מכיר. עכשיו, חירה היה בעיר הקרויה תמנה. תמנה בהי, אל תתבלבל עם תמנה בעין, תמנה בהי מצויה בשפילת יהודה, בין בית שמש למושב תל שחר, איפה שאשתו הראשונה של שמשון גרה אגב, עוד כמה מאות שנים. עכשיו, תמר הבינה שיהודה הוליך אותה שולל, הבן של יהודה שלה, לא שלה. אז היא נקטה מעשה שתכליתו היא להתעבר ואימא. חשוב לזכור דודו, שבימי קדם אחוז תמותת התינוקות היה גדול עצום ורב. בערך 80% מהילדים לא הגיעו לגיל 5.
די.
כל ילד חשוב, וואו. וכל רחם נזרק למערכה על הסתרדות החברה. אישה שלא ילדה היא אוכלת חינם, היא צורכת חמצן לשווא. אם יש לך רחם, אנחנו כבר נחתן אותך. גם אם עינייך רכות, כמו לאימנו עליה, שלום, כבר נסדר לך מישהו, לא חשוב מה. אז תמר הבינה שהיא תחכה לשלה עד בוש, והיא לא נעשה צעירה יותר מדי, אתה יודע? ויוגד לתמר, הנה חמיך, יהודה הכוונה, עולה תמנת הלגוז צונו, ותסר בגדי על מנותה מעליה, ותחס בצעיף ותתעלף, עדפה את פניה על מנת שלא יזהו אותה, ותשת בפתח עיניים, כנראה שער ממנה יוצאים למעיין או משהו כזה, אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה, ויראה היהודה, ויחשבה לזונה, כי חיסתה פניה. עכשיו, תמר התחפשה לזונה במטרה לפרטות את יהודה. עכשיו, בשל מצוקתה, והמצב הבלתי אפשרי שיהודה קלה אותה אליו, היא נאלצה ממש לגנוב זרע, ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי חיסתה פניה, הוא לא זיהה אותה, ויית אליה אל הדרך, ויאמר, הבה נא אבוא אלייך, אשכב איתך, כי לא ידע כי קלתו היא. עכשיו יהודה, אתה יודע, מזה זמן הוא ללא אשתו שמתה, והוא להוט, רחוק מהבית, ומה כבר יכול להיות? מה, אתה יודע, מפגש מהיר עם זונה אלמונית, והוא ימשיך בחייו. לא יסתבך שום דבר הרי. עכשיו, ביקור אצל זונה כרוך אצל אתנן, כרוך באתנן כידוע. והאתנן המוסכם ביניהם היה גדי עיזים. הם הכי מכובד לכל הדעות, אבל יהודה לא נגיד להסתובב עם גדי עיזים, הרי זה מפגש אקראי מבחינתו. אז היא ביקשה ערבון. מהו הערבון? חותם מטה ופתיל. זה החפצים האישיים שמזהים את האדם. כמו שהיום משאירים ערבון, תעודת זהות או רישיון נהיגה בסופר או בלונגה או משהו כזה, פשוט דלת המלכודת נסגרה ליהודה, כתוב ויבוא אליה, שכב איתה, ותהר לו, ותקם ותלך, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. מה שנקרא את איגל הזלנדת. המשימה הוא שלמה, תמר התעברה, והיא יכולה לחזור להיות האלמנה. עכשיו יהודה ארגן את גדי העיזים, ושלח אותו לתמר כדי שיחזור אליו הערבון, אבל איש באזור לא מכיר זונה או קדשה בשון המקרא, בכל גזרת תמנה, וגדי העזים נותר אצל יהודה, וחשוב אף יותר, החותם, המטה והפתיל של יהודה, נותרו אצל תמר. עכשיו, כמו שכולנו יודעים, הרעיון הוא דבר שמתחיל בשלב מסוים מאוד מאוד לבלוט. כתוב, האם היא כמשלוש חודשים, אחרי שלושה חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים, ואומר יהודה, ואומר יהודה, הוציאוה ותשרף. אלה נעשה, אבל התעברה. עכשיו, עונשה היה מוות בשריפה. זה עונש מאוד מאוד חמור, רק בת כהן שזנתה מוצאת להורג בשריפה. עכשיו, מדוע להוציא אותה להורג? התשובה היא פשוטה, כי היא נועפת. היא אשת איש, היא שייכת לשלה. עכשיו, שלה לא התקרב אליה בכלל, אבל היא בהיריון. עכשיו, אם ישלול לתרוח הקודש, מה יישאר? היא שכבה עם מישהו אחר, שהוא לא שלה. תרתי משמע. משמע היא נעפה, ועונש של ניאוף, בתיאוריה לפחות, הוא מוות, אבל תמר לא איבדה את כורחה. רגע לפני שהוא עלתה על המוקד, כתוב, והיא שלחה אל חמיה למור. לאיש אשר אלה לא, אני ארה. ותומר, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמתה האלה? כלומר, יהודה היקר, אתה האבא. אם אני הנועפת, אז גם אתה נועף. אתה שכבת עם אשת איש, אתה יהודה. ועונש מוות הוא לנועפת וגם לנועף. בעצם היא פה הכניסה אותו לחתיכת דילמה. עכשיו, יהודה הבין שהוא נעקץ וגדול, הכיר בצדקת תמר, והבין את הנסיבות המיוחדות והקשות שבהן היא עשתה זאת. עכשיו, בסופו של דבר נולדו להם תאומים, פרץ וזרח, ואגב, 10 דורות מפרץ ייוולד בבית לחם נער צעיר בשם דוד. יש פה סיפור ככה על הפרה-פרה-היסטוריה של דוד המלך. וזה משפט הסיום דודו, ככה יעשה לאיש אשר עונה את קלתו.
וואו, טוב, איזה סיפור, ויש לו גם משמעות אחר כך היסטורית עבורנו. תודה לך, דוקטור אילן אבקסי, שדרן הסקט דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן abc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסי, תודה רבה לך. האם מותו של הלוויתן שהגיע אל חוף הים בדרום שמורת ניצנים קשור לגושי הזפת שהתגלו שם בימים האחרונים? בשאלה הזו עוסקים חוקרים רבים, ואחד החוקרים הוא דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני, באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים דלפיז של עמותת דלפיז. שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו.
אנחנו נשמח לשמוע מה בסופו של דבר התברר להיות סיפורו, אם זה אכן התברר, סיפורו של אותו לוויתן ששמענו שהגיע אל החוף, ומה קרה גם, מה עשו איתו בסופו של דבר?
אוקיי, אז קצת טיפה רקע, זה לוויתן מצוי, לוויתן מצוי הוא לוויתן ענקי, מגיע לאורך של כ-24 מטר, זה הבעל חיים השני בגודלו שחיית מכדור הארץ, אחרי הלוויתן הכחול, והוא נמצא, הוא נוכח במערב הים התיכון, יש שם אוכלוסייה קבועה שם, ונדיר במזרח הים התיכון, האזור שלנו אין בו מספיק חומרי הזנה כדי להכיל את היצורים האלה שצריכים כמויות מאוד גדולות, בעיקר של קריל, הם אוכלים סוג של סרטנים שחיים בגוף המים, והם צדים אותם בעומק, זה חשוב להדגיש, מחקרים שעשו עליהם במערב הים התיכון, רואים שהם צדים בעומק של כ-500 מטר. למה חשוב להדגיש את זה? כי זה מתקשר לעניין של הפוטנציאל של אירוע נפט כזה לפגוע בהם. אז אם אנחנו קצת חופרים לעומק ומסתכלים על אירוע דרמטי שהיה במפרץ מקסיקו, Deep Horizon, ששם נפלטו כמויות אדירות של נפט וחומר גולמי, אל המפרט שם, שפגע בכמויות אדירות של בעלי חיים, יש אוכלוסייה של לוויתן מזיפות שחי שם באזור, באזור מפרץ מקסיקו, באיזשהו קניון יותר עמוק במפרץ, ולא נראתה עדות של פגיעה של הלוויתנים האלה. שם מסבירים את זה גם בתנועתיות הגדולה שלהם, זאת אומרת, הם עוברים אזורים גדולים, ואם יש איזשהו משהו שמפריע להם, אז כנראה שהם די מהר יכולים להתרחק משם, וגם בעצם זה שהם לא ניזונים מפני המים, ששם הרוב הסכנה, אלא הם ניזונים בעיקר בעומק הים. כשאני מחבר את כל הנתונים האלה אל האירוע של הלוויתן שלנו, אז הלוויתן שהגיע לחופים שלנו, שהוא סדר גודל של כמטר יותר מ-17, אולי 18 מטר, הוא הגיע במצב ריקבון מתקדם אל החוף. זאת אומרת, שאנחנו הגענו אליו, הערכה שלנו על פי מצב האור והרקמה הפנימית היה שהוא לפחות מת משהו כמו שבועיים. ולכן היכולת לחבר בין האירוע דליפת הנפט ללוויתן הזה היא די קטנה, כי האירוע זה קרה לפני כן, זה קרה אחרי כן. אבל בכל מקרה רשות הטבע והגנים ביצעה בשיתוף עם מכון הווטרינרי, ביצעו נתיחה נוספת ולקחו רקמות שנשלחו למעבדה לבדוק באמת האם רואים שם שאריות של נפט ומה שקשור לזה, כדי להושש או לאמת את הסברה הזאת. אז שורה תחתונה שלי, אני חושב שזה הסיכוי שהוא באמת נפגע מהנפט הוא מאוד מאוד קטן, עד אפסי, אבל את יודעת שלא, לפעמים הדברים מפתיעים אותנו, אז עד שאין את התשובות של המעבדה, יהיה קשה לקבוע באופן חד משמעי ונחרץ מה הסיפור.
אני אגיד עוד מה אמר. מה עושים עם לוויתן כזה שמסקרן אותי? איך מטפלים בגופה, גבייה של לוויתן?
אז עוד נקודה אחת שאני אגיד, אנחנו בתקשורת עם קבוצת המחקר או הווטרינרים שהתעסקו עם, היה באחרונה אירוע של מוות של לוויתן כזה באיטליה, ושם זיהו איזשהו אלמנט של איזשהו וירוס, מורבילי וירוס שפגע בו כנראה. אז אנחנו גם כן ננסה לבדוק את זה ברקמות, זה יגיע אלינו לתחנת מוריס קאן לחקר הים, ונעשה כמה בדיקות, וננסה לראות אם אנחנו מזהים את הווירוס שזה מעניין. מה עושים באמת עם הפגר הזה שלא מדדנו את המשקל שלו, אבל מדובר בעשרות טונות בודדות של לוויתן, זאת אומרת, הרבה מאוד רקמה, ובכל זאת יש שלד שם שהוא מאוד מאוד מרשים, גם כמיצג מוזיאלי וגם למחקרים שמבצעים על השלדים של הבעלי חיים האלה. ולכן התהליך המאתגר פה הוא להיפטר מהרקמה רכה, מהשריר וכל הרקמות שעוטפות את העצמות, ולכן מה שעושים, מייצרים איזה בור בקרבת החוף, כי אין מה לעשות, לקחת את הדבר הזה רחוק קשה, ואפשר כדי לזרז את התהליך הפירוק, לשים או זבל של פרות או קומפוסט או משהו שיזרז את התהליך, כי החול עצמו אין בו הרבה חיידקים וגורמים שיעקלו את הרקמה הרכה, ואז בעוד כשנה, שנתיים, צריך לחזור לשם ולהתחיל להוציא את העצמות ולנקות אותם, זו עבודה מניסיון מאוד 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 מסריחה, אבל בהחלט בסוף נשאר מוצג מאוד מעניין ומרתק, וזה הלוויתן הכי גדול שהגיע לחופים שלנו, שאנחנו יודעים עליו, כך שזה בכל מקרה נמצא מעניין לכשעצמו.
אז בשורה התחתונה זה לא בהכרח קשור לגושי הזפת, ואולי מדובר בנגיף, אבל שוב, אנחנו נמתין כמובן.
נמתין, וכן, מצב הריקבון של הלוויתן יהיה קשה להגיד בצורה חד משמעית מה גרם לזה, אבל כן, הסיכוי שזה מחובר לאירוע הנפט הוא מאוד מאוד קטן.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני, אוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים דלפיס של עמותת דלפיס. תודה לך.
בבקשה.
תרופה במינון אישי לסכיזופרנים. חוקרים באוניברסיטת בן גוריון פיתחו שיטה לקביעת מינון מותאם אישית של תרופה לטיפול בסכיזופרניה, שיטה שמתבססת על חיישן אלקטרוני שמזהה באופן מיידי ומדויק את הריכוז בדם של התרופה האנטי-פסיכוטית קלוזפין על ידי דקירת אצבע, כדי לאפשר יעילות של טיפול, יעילות מקסימלית של הטיפול תוך מזעור תופעות הלוואי. התרופה ידועה אגב בישראל בשם לפונקס. השיטה פותחה על ידי דוקטור אדר בן יואב, שכבר נמצא איתנו על הקו. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר דוקטור אדר בן יואב מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית ומכון אילזה קץ למדע וטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
בוקר טוב, וואה, איזה הקדמה.
תשמע, נגזר עליי לומר הרבה מאוד קרדיטים. תודה שאתה שותף לעובדה שאני צריך לדבר הרבה. בסדר. כן, זה חלק מהעניין. אז בוא עכשיו במילותיך, במילות בני אדם, ולא באינטונציה רובוטית, כמו שלפעמים יוצאת לי, בוא הסבר לנו קודם כל מהי התרופה הזו, ומהו הפטנט שמאפשר באמת לצרוך אותה בצורה ממוננת.
התרופה עצמה היא תרופה אנטי-פסיכוטית, בעצם הכי יעילה כרגע בשוק לחולי סכיזופרניה. אבל מעט מאוד משתמשים בה בגלל תופעות לוואי די קשים. עכשיו, היא בעצם התרופה היחידה שאם הפסיכיאטר ידע את הריכוז שלה בדם, אז הוא יוכל בעצם להחליט איך הטיפול יוכל להתבצע. עכשיו, עד כה אין כרגע שיטות שיכולות למדוד את רמות התרופה ישירות בדם אצל הפסיכיאטר או בבית החולה. כלומר, דוגמה למשל כמו אותם מכשירים שמודדים סוכר לחולי סכרת. אז מה שאנחנו באנו ובעצם צאנו זה מכשיר דיאגנוסטי קטן על אותו עיקרון של אותו מד סוכר, אבל יכול למדוד את רמות התרופה האנטי-פסיכוטית ישירות בעצם אצל הרופא או בבית.
ואז יהיה אפשר ליטול מינון מתאים על פי הממצאים של הבדיקה הזו?
זה הכיוון, בהחלט, שאו הפסיכיאטר, אם זה יהיה בעצם הפסיכיאטר, יוכל לדעת איך להתאים את הטיפול במקום, או אם בעקרון המקום הכי אופטימלי לטיפול לחולים זה בעצם בבית. אז פוטנציאל הוא שהחולה עצמו יעשה את הבדיקה בבית, ואז המידע יכול לשלח לפסיכיאטר, והוא יכול בעצם לקמת את המינון שאותו חולה הולך ומקבל במרשם בבתי המרקחת.
וואו, עכשיו, אסבר לנו איך הדבר הזה עובד, והאם אפשר, זה נשמע כמו משהו שאפשר להעתיק להרבה מאוד סיטואציות אחרות שקשורות בריכוזים בדם וכו'. אז רק למד אותנו איך זה עובד, ואז נראה באמת אם אפשר להעתיק את זה.
אז בעקרון יש הרבה מולקולות בגוף שנקראות חמצון חיזור. זה מולקולות שאוהבות למסור או לקבל אלקטרון אחת לשנייה, בעצם הן אחראיות להרבה תהליכים ביולוגיים שקורים בגוף. עכשיו, החיישן שלנו הוא מזהה מולקולות עם תכונה כזאת. בעצם האלקטרון עצמו, במקום שהוא נמסר למולקולה אחרת, הוא נמסר לחיישן, ויוצר זרם חשמלי. עכשיו, אותה תרופה...
זהו, כשהזכרת באמת את עניין האלקטרונים, מיד קפץ, לפחות אצלי בראש, העניין הזה של... שבעצם זה תהליך שבאמת מזכיר זרם חשמלי קצר, אבל זה מה שקורה לנו בגוף כל הזמן.
נכון, בהחלט. אותו מעבר אלקטרונים בגוף הוא אחד התהליכים הכי מרכזיים. יצירת אנרגיה, למשל. אז בעיקרון, עד כל אותו מעבר אלקטרוני מגיע ישירות לחיישן שלנו. אנחנו בעצם מודדים את הזרם החשמלי. עכשיו, אותה תרופה, לפונקס או קלוזפין, היא תרופה שכזאת היא חמצון חיזור, שנותנת או מקבלת אלקטרונים. יכול להיות שככה זה בעצם קשור לעקרון הפעולה שלה במוח, אבל אנחנו בעצם מנצלים את התכונה הזאת כדי לקחת במחאות אלקטרון מאותה תרופה, ואז אנחנו בעצם מודדים זרם חשמלי שהוא קשור לתרופה. כלומר, ככל שיש רמת תרופה יותר גבוהות, ככה זרם יותר גבוה.
וואו, אז עכשיו אני מגיע לשאלה, ואולי גם קצת ענית עליה בתשובה שלך. זה מנגנון שאפשר להעתיק לבחון עוד רמות של תרופה באדם, או שזה רק ספציפי לתרופה שקשורה למנגנון של חמצון חיזור וכו'?
אז המערכת היא, המנגנון הזה יכול בעצם באמת להעתיק אותו, לזהות תרופות שונות או אפילו מולקולות שונות שיש לנו בגוף. למשל, אנחנו כרגע יש לנו גם פרויקט שאנחנו מזהים תרופה אחרת לחולי סכיזופרניה. וגם אם אנחנו מדברים על הגוף עצמו, אז נוכחות של למשל ויטמין C או כל מיני מולקולות גלוקוז שקשורות בתהליך הטבעי שיש לנו בגוף.
וואו, טוב, אז הנה למדנו שאפשר לנטר בצורה יעילה, לא רק במקרה הספציפי הזה, אבל כאן אתה אומר שמדובר גם בתרופה שהיא כמעט יחידה לחולי סכיזופרניה, ובכל מקרה יעילה, אבל לא רבים משתמשים בה בשל תופעות הלוואי שלה, ומינון מדויק עשוי לבלום את תופעות הלוואי.
נכון מאוד.
תודה לך על הדברים, דוקטור אדר בן יואב, חוקר במחלקה להנדסה ביו-רפואית, ומכון אילזה קץ למדע וטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לך.
תודה לכם, להתראות.
מבשלת הבירה העתיקה בעולם התגלתה במצרים. מבשלת בירה שפעלה לפני יותר מ-5,000 שנה נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות באתר קבורה בדרום מצרים, כך הודיע לאחרונה משרד התיירות המקומי. ההשערה היא שהמבשלה שמוקמה כאמור בסמוך לאתר קבורה סיפקה בירה לתקסים דתיים של משפחת המלוכה, תקסים שנערכו במקום. אנחנו שמחים לומר שלום לאגיפטולוגית דוקטור רחלי שלומי חן, מהחוגים למדע, הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסדת מיזם מלכת מצרים. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אלכוהול זה תמיד דבר מסקרן, כי לדתות יש יחס אמביוולנטי, או בעד או נגד וכולי. מה בדיוק קרה במצרים העתיקה לפני 5,000 שנה?
טוב, אז אני
אתחיל
כמו פוליטיקאית. הרשה לי לתתן אותך על זה. זה לא הממשלה העתיקה ביותר, אלא זו הממשלה המלכותית, התעשייתית העתיקה ביותר, כי המצרים ייצור בירה עוד לפני כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים, הממשלה הזאת היא באמת בת כ-5,000 שנה, יש ממצאים אפילו קדומים, יש ממצאים אפילו מחפירה בתל אביב ליד גשר ההלכה, אם אינני טועה, שמראים על ייצור בירה מצרי בתל אביב לפני כ-5,000 שנה, כך שגם אנחנו על המפה.
אז רגע, אז בואי דייקי באמת את התיקון. אז כאן הכוונה היא למה? למבשלת בירה שפעלה עבור משפחת המלוכה? זה היה חידוד?
עבור הטקסים שקשורים בקבורה של המלך, ולא סתם, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים באמת ייצור תעשייתי של בירה. זאת אומרת שבכל נגלה, נאמר ככה, מייצרים 22,000 ליטרים של בירה, זה מכובד, כן?
זאת אומרת, הייצור הוא תעשייתי הרבה יותר, כי מדובר מה, בקדים רבים וכו', זה היה ממש מפעל.
כן. כן, זה היה ממש מפעל, וזה ככל הנראה, טוב, אז אולי כדאי לספר שבערך לפני 5,000 שנה, שזה סוף האלף הרביעי לפני הספירה, פחות או יותר, זה הפעם הראשונה שמצרים מאוחדת תחת כתר אחד, והופכת להיות ממלכה מאוחדת. המלך המצרי הוא אין לכל דבר בעניין, זאת אומרת, חלק מהתהליך של ייחוד מצרים הוא תהליך דתי שבראשו עומד מלך אל. והתהליך הזה הוא כרוך גם, זאת אומרת, בנוסף לתהליך המדיני דתי הזה שהופך את הממלכה לממלכה מאוחדת, יש לנו גם תהליכים שמביאים בסופו של דבר להולדת הכתב כמערכת בשלה שאפשר להשתמש בה באמת כתב ולא רק לסמלים, ויש לנו גם את היווצרות המצריות, שזה אותו הדבר שאנחנו רואים כשאנחנו נכנסים לגלריה במוזיאון ואנחנו רואים מצגים מצריים, גם אם אנחנו לא יודעים שום דבר באגיפטולוגיה, אנחנו יודעים לזהות את המצגים המצריים, כי יש אופן מסוים שבו הגוף מוצג וכו' וכו'. זאת אומרת, אלה בעצם שלושה תהליכים שקשורים אחד בשני, ואתר הקבורה של המלכים האלה, המלכים הראשונים, המלכים האלים, הוא אבידוס, אותו אתר שאנחנו מדברים עליו היום, שהוא כ-500 קילומטר דרומית לקהיר. הוא נמצא באמת בדרום מצרים, והוא מקום קבורתם של המלכים הראשונים של מצרים. עכשיו, חוץ מהקברים, בנו גם מין מתחמים עצומים כאלה שאנחנו לא לגמרי מבינים את תכליתם. וכשאני אומרת מתחמים עצומים, אני מדברת על חומות שיכולות להגיע אפילו עד 15 מטרים, קירות שהעובי שלהם הוא, אם אינני טועה, 3 מטרים עד 5 מטרים, המון המון שטח לפנים שככל הנראה עד כמה שאנחנו מבינים, ואנחנו לא מבינים הרבה, נועד לתקסים שקשורים במלך, אולי אפילו עדיין בחייו, וקשורים גם לחיים החקלאים. ייתכן שמפעל הבירה הזה שבעצם נמצא קשור איכשהו לאותם מתחמים, ואכן נמצאו כאן קני בירה רבים שהונחו כנראה באופן טקסי ליד המתחמים העצומים האלה, ששוב, אנחנו לא לגמרי מבינים את מהותם. אנחנו כן יודעים לומר שבירה היא מרכיב מאוד חשוב במנחה הבסיסית ביותר, המנחה הבסיסית ביותר למת במצרים, שמורכבת מבירה ולחם, שזה בעצם חומרי גלם דומים מאוד, כן? הרבה פעמים לחם ובירה היו אפילו מיוצרים באותו מקום. ואנחנו צריכים לזכור גם בהקשר הזה, שאנשים עתיקים לא שתו הרבה מים סתם ככה, כי מים לפעמים הם מקור לזיהום. ולכן המים...
כן, זו הערה חשובה באמת, גם בתקופת התנ״ך נהגו לשתות יין וכו'. בין היתר מסיבות של חיטוי, נכון? כי זה היה מן הסתם נקי יותר מאשר מים.
כן, כי מים, אנחנו יודעים שיש בעיה של זיהום. אנחנו הרבה פעמים עכשיו בעיקר... לחושך הנושא הקודם שדיברתם עליו, על זיהום הים התיכון וכו', אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לזיהום כמשהו מודרני, אבל זיהום מקורות מים יכול להיות גם מצואה של בעלי חיים, יכול להיות סתם זיהום חיידקי כזה או אחר שנובע מכל מיני סיבות, וכאשר לא מטפלים במים ושותים גם ישירות ממקורם, יכולות באמת להיות מחלות. והרבה פעמים היין והבירה במצרים של מצרים, המצרים באותה תקופה לא יודעים לייצר יין, מייצרים בירה, וחלק מהתהליך של ייצור הבירה זה באמת הרתחה של מים עם גרגרי החיטה והשעורה, ומה שאנחנו רואים בעצם בתמונות ששוחררו לעיתונות זה את אותם גומחות בקרקע שבעצם אמורות להכיל את האש שמתחת לכלים שבהם מבשלים את הבירה.
רגע, אז אני רוצה ממך סיוע לתיקון הכותרת, אז זו לא מבשלת הבירה העתיקה ביותר בעולם שהתגלתה במצרים, אלא אולי מבשלת בירה תעשייתית עתיקה מאוד, שגם שימשה את משפחת המלוכה. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור רחלי שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מיזם מלכת מצרים. תודה. ובמסגרת פינת הלשון, פינה חגיגית לפורים, שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית.
בוקר טוב, דו, פורים שמח.
אילו אנרגיות של חג פורים.
כן, וגם של עונת מעבר ואלרגיה, זה דומה.
הכל מתלכד
כן,
בימים
פורים.
אלה.
כן, הכל מתלכד, נכון. זה מין משלוח מנות שכזה גם כן. טוב, אז פורים בעוד יומיים, והשנה פורים מיוחד, פורים משולש, הוא נקרא, והוא נקרא כך וגם קורה כך, כי הוא בעצם חג שחל הפעם על שלושה ימים, שנמשך על 3 ימים ולא יומיים כרגיל. הוא מתחיל ביום חמישי בתענית אסתר, בערב נקרא מגילה בפעם הראשונה, בבוקר של חמישי נקרא מגילה בפעם השנייה.
כמובן השנה הכל בזום.
שישי, כמובן. אז, כן, אז יהיו שיעשו בזום, אבל איך אני אגיד את זה בעדינות? כנראה לא. אבל שוב, אתה יודע, מדברים על עוצר, 8 בערב, וזה המקרא המגילה הוא ב6. אז אתה יודע, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו ממליצים כמובן לעשות את זה בזום. בשישי בבוקר יהיה המקרא המגילה של הבוקר, ואז אמורה להיות סעודת פורים לאנשי תל אביב והמרכז ולערים שאינן פרזות. אבל פורים בפרזות ושושן פורים, מה שמכונה, יהיה בירושלים ביום ראשון, ולא בשבת, כפי שבדרך כלל אנחנו רגילים, לא, לא ביום שלאחר ההרים שאינן הרי פרזות. והסיבה היא שאי אפשר בשבת לעשות מסיבת פורים או חגיגות פורים, כי אז בעצם לא מרגישים את המיוחדות של החג, כי שבת בעצמו הוא יום חגיגי, הוא מרגש, ויש בו סעודות מיוחדות וכולי, אז בעצם אם יעשו את סעודת פורים ביום שבת, אז כאילו יהיה כאן לא מספיק הדגשה של החגיגה של החג, או לחלופין ביטול של השבת, ו... כדי להדר ולהרחיב בשמחה, עושים, חוגגים גם ביום ראשון. אז בעצם מחמישי ועד ראשון יש לנו פורים השנה, ויש לנו סיבה לדבר קצת על מילות פורים כאלה. אני נותנת לך את הזכות לבחור את המילה הראשונה האהובה עליך ביותר בחג הפורים.
נתחיל ממסכה, אולי קרוב לליבנו? לא רק בזכות אחד?
אתה אומר, אם כבר אנחנו בתוך המסכות, בואי נדבר עליהן עכשיו גם בהקשר היותר משמח שלהן. אז בסדר, אז נעשה זאת. אז באמת מסכה, אנחנו דיברנו עליה קצת בענייני מסכות הקורונה, אבל להבדיל, אנחנו מדברים הפעם על מסכות שמטרתן כמובן לטשטש את הזהות, לשנות את ההוויה, שאנשים לא ידעו לזהות מי ומי, נשתלב קצת עם עד זה לא ידע, וגם עם הצורך להתחפש, תחפושת, גם זאת מילת פורים אהובה. במקרא אנחנו ממש מוצאים את לא מוצאים את המילה מסכה, למשל בפסוק עצם, אבל כן מוצאים למשל והתחפש באפר על עיניו, אדם ששם משהו על העיניים כזה, או איפור או מסכה או דבר כלשהו, וממש מתייחסים לזה כהתחפשות, תחפושת. אנחנו מוצאים את המילה מסכה עצמה במקרא, ואנחנו יודעים לומר שמדובר שם באיזושהי תבנית שיצוקה ממתכת, כמו עגל מסכה למשל יש לנו במקרא. ואנחנו גם יודעים שברשימת כלי הבית של ועד הלשון העברית משנת 1914, קבעו את המילה מסכה לשמש לצד המילה תמיכה, למשהו שמחסה, שמחסים בו. גם זה מן המקרא. וכנראה שהמשמעות המקורית שאנחנו משתמשים בה היום היא על בסיס הדמיון בצליל בין מסכה העברית למסק האנגלית.
ששם מדברים
על המסכה לענייני תיאטרון וכולי, ובאמת בוועד הלשון התקבלה המילה מסכה במשמעות הזאת של דבר שמשמש להתחפשות בשנת 1940. אז זאת המסכה המחופשת שלנו לחג הזה. ומכאן אנחנו, לאן אתה רוצה שנעבור? אני אצא לך מגילה או רעשן או אוזן המן, מה אתה הכי מחבב?
שמי, הפך להיות תפריט אינטראקטיבי, הידודי בעברית, אהבתי את אווירת הפינה. בואי נלך לאוזני המן, בבקשה.
אוזני המן, אוזני המן זה דווקא סיפור ממש ממש יפה ומרגש, אני ממש מחבבת אותו. אז קודם כל בכלל, בוא נגיד מה זה בכלל, למה אוזן? הרי זה לא באמת צורה של אוזן. ולמה דווקא האוזן נבחרה לסמן את המן? והאם זה בכלל מסמן את המן האגגי, זה שאנחנו ככה אוהבים להרעיש את שמו בתחילת המגילה, או שמה משהו אחר? אז אנחנו יודעים לומר שבימי קדם היה מנהג לקצץ את אוזני הפושעים. יש כמה פירושים שמדברים על זה, וכתוב במגילה, ופני המן חפו. במדרש מספרים על זה שהמן נכנס בעצם לבית המלך, כפוף קומה, אבל וחפוי ראש, ואז גם מוסיפים אוזניו מקוטפות ועיניו חשוכות. כלומר, ממש קצצו את אוזניו. אז זה בעצם אולי האסוציאציה הראשונית ללמה בכלל האוזניים של המן הם עניין כאן. והשאלה על השם הזה זה קצת מצחיק, אבל בעצם הוא כנראה בא מן הגרמנית. הוא מתחיל כנראה מהמון תאשה, שזה בעצם כיסוני המן, כיסוני פרק, סליחה. מן ביידיש וגם בגרמנית זה בעצם פרק. וכשמדברים על המנטל, שמדברים על בעצם על כיסוני פרג, על, על מאפה שיש בו מילוי של פרג, איכשהו כנראה שהדמיון הזה בצליל בין המון הגרמני להמן היהודי העברי, והמעבר דרך היליש כנראה עשה את האסוציאציה להמן, הרשע שלנו, ולמעשה עם הזמן יהודי גרמניה ככה נחשפו לאוזני המן, ובעצם הפכו את המעשה הזה עם הפרג לדבר המכונה אוזני המן כאן.
השאר היסטוריה, עד שלא נתנשנו את הפרג, זה לא היה טעים. פרג לא טעים הרי.
אז זהו, אתה יודע, אתה מכוון פה ממש לעניין. יש כמה וכמה וריאציות להכנת אוזני האמן האלה, ולא בכולם יש פרג. נגיד אצל יהודי בוהמיה זה ריבת שזיפים, במקומות אחרים אנחנו מכירים מילואים אחרים, ויש גם אצל יהודי ספרד ואיטליה, השתמשו בשימוש הזה אוזני האמן, לרקיקים דקים שתוגנו בשמן וגולגלו בצורה שדמתה לאוזן, בכלל לא ממולאים ולא שום דבר. אז זה מאוד, מאוד משעשע לגלות שיש כל מיני סוגים.
זה מוכר לי פתאום מהילדות. טוב, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך לשונאית הבית. דוקטור סמדר כהן, חג שמח.
תודה רבה, פורים שמח.
ואנחנו בפינת הספרות, אנחנו שמחים לומר שלום לראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביתן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, נועה מנהיים, שלום. כל פעם שאני אומר את זה, אני בעצם מרגיש שאני מקדם את המתחרים, אבל שם את מגישה את העסקת.
אבל דודו, פרגון יציל את העולם.
לא חשבתי על זה.
אנחנו כולנו תומכים זה בזה.
נכון, את צודקת. קיבלתי את הנזיפה על האנרגיות שלי. אנחנו רוצים לדבר על גצבי הגדול?
אנחנו רוצים. והסיבה שאנחנו רוצים זה מכיוון שאולי לא הבחנו בזה, כי היה סגר וכל מיני כאלה דברים, אבל התחילה שנה חדשה, אנחנו כבר לא ב-2020, אנחנו 2021, וחלק ממה שקורה כשמתחלפת שנה קלנדרית, יחד עם שאר דברים, זה שיצירות מסוימות יוצאות אל מה שנקרא נחלת הכלל. יש בכל העולם חוקים לגבי כמה זמן נותרות זכויות יוצרים על כנן. אנחנו כבר דיברנו על זה בפינה כשדיברנו על מיקי מאוס, וכשדיברנו על יצירות נוספות כמו אנולה הולמס, שהסדרה והסדרת הספרים עמדו בפני תביעה מצד יורשיו של קונן דויל. וכל הדיונים האלה הם סביב באמת נושא זכויות היוצרים ומתי הן פגות. אז עכשיו, סוף סוף, זכויות היוצרים על הרומן שמוגדר כאחד הרומנים האמריקאים הגדולים לפחות, אם לא רע, כמו שאומרים, גצבי הגדול של סקוט פיצ'רלד, יוצא אל נחלת הכלל.
שזה אומר שמישהו מפסיק לקבל תמלוגים על ההדפסה שלו.
כן, אבל זה גם אומר שאפשר לעשות איתו פחות או יותר מה שרוצים. אז מצד אחד אנחנו רואים מהדורות מהודרות מהממות, יש ממש לנגד עיניי כאן את אחת הקריחות שזה מין איור ארדקו מרהיב, ומהדורות עם הקדמות מאוד מעניינות, כנראה מכיוון שהם נתנו אותם לכמה מבקרים וגם משוררים וסופרים שנותנים את ההקדמות, למשל ג'סמין וורד שהיא קלט פרס הספרים הלאומי פעמיים, והיא שם מאוד מעניינת. מצד שני, ג'ון גרישם גם כותב הקדמה לאחת מהמהדורות האחרות. אז יש את המהדורות האלה, המהודרות ועם הקדמות המלומדות, ומצד שני יש את מי שפשוט מנצלים את ההזדמנות הזאת לעשות כיף, כמו רומן גרפי שמבוסס על גצבי הגדול, שאמור לצאת בשנה הבאה. הצצתי קצת באומנות, לא מרהיב כמו הסרט נאמר, והסטייה הכי משונה מהעלילה פה זו גרסה שבה גצבי הוא ערפד. במסורת שכבר הפכה להיות מסורת, כן, שגאווה דעה קדומה וזומבים וכל הניסיונות לשכתוב מחודש של קלאסיקות תוך החדרת מפלצות לתוכן, אז יש לנו גם גרסה שבה גצבי הוא על מת, והם מקדמים את זה בכך שהם אומרים שנראה שגצבי לא אוכל כלום ויש לו סלידה משום ושמש, אבל אין מה לעשות, קשה להשיג היום חברים טובים. אז לוקחים את הרומן הזה עכשיו ועושים איתו בעצם מה שרוצים, שזה דבר שנחמד לחשוב עליו, אבל מצד שני, גם מעניין לחשוב על המקום שגטסבי יכול לתפוס היום בתוך התרבות האמריקאית. זה רומן שעוסק בכסף.
למה? מעניין.
זה רומן שעוסק בכסף ובזיוף. הגיבור שלו, שהוא לא המספר, המספר זה ניק הרווי, והגיבור פה הוא ג'יי גטסבי, מיליונר, מיליארדר אפילו, מסתורי, שמאוהב בנערה בשם דייזי ביוקנן, שנשואה כבר למישהו אחר. ופעם הוא היה אני, והיא הייתה עשירה. היא הייתה כל כך עשירה, שממש מתאר איך הפה שלה היה עשוי מכסף, כאילו המילים שלה מריחות מכסף. והוא מאוהב בה, אבל הוא אני, והיא לא. והפער המעמדי והכלכלי הזה עומד ביניהם. והוא הולך ומשיג את הכסף הזה בדרכים, לא דרכים נקרא להם ככה. ועכשיו הוא חוזר לעיר, כולו עשיר ומפורסם ונוצץ, ויש לו את המסיבות המדהימות האלה בבית כל יום, שהמחבר של הספר, סליחה, הדובר של הספר, ניק הרווי, רואה כאילו מבחוץ. וכל כולו בעצם מזויף, כן? זה כסף חדש, לעומת הכסף הישן של דייזי ובעלה, ואני חושב שהדיון הזה היום על כסף וזיוף באמריקה עודנו נוכח וקיים לפחות כמו שהוא היה בימיו של פיצג'רלד, אם לא יותר, אחרי 4 שנים שבהם בבית הלבן ישב אדם שעשה הרבה מאוד כסף, איבד הרבה מאוד כסף, ושזיוף היה אחד מעמודי התווך של הממשל שלו, לפחות לפי מתנגדיו. אז אני מאמינה שיש מקום לדיון מחודש בספר הזה, כי הוא באמת גם ספר נפלא, מלבד היותו עכשיו בנחלת הכלל. אז אני ממליצה, יש כמה וכמה תרגומים טובים לעברית, אחד שהייתה ממש לפני שנים ספורות, אז אני מאוד ממליצה לקרוא את הספר, לפני שיהפכו את גטסבי לארפד. אבל אולי גם אחר כך, זה יכולה להיות, זה יכולה להיות נקודה מעניינת, זה טוויסט שלא חשבתי עליו.
אז לסיום זה משהו שמה, זה פוגע ביצירו, שדווקא ההפך, זה מעורר עניין ביצירה המקורית בדרך כלל. בדרך כלל כשיש כל מיני וריאציות וכולי, אתה גם מתישהו חוזר למקור ולומד אותו וקורא אותו.
נכון, וגם אתה יודע, אתה כבר קצת מכיר אותי, ואתה יודע שאני מתייחסת במעט מאוד חרדת קודש למעט מאוד דברים.
נכון.
אני מאמינה אין דבר רע בלנסות כמה שיותר לשחק עם הדבר הזה. שוב, זה מחזיר אותו לשיח, זה מחזיר אותו לעין הציבור, זה יחזיר אנשים בסופו של דבר ליצירה המקורית, וזה פותח באמת את הדיונים המחודשים ברלוונטיות של הטקסטים האלה, ואפילו אם מגיעים למסקנה שהם לא רלוונטיים, זה אומר משהו על הנקודה הזאת בזמן. ולכן אני בעד כמה שיותר משחקים עם כמה שיותר, עם כמה שיותר דברים, תוך באמת ניסיון להבין את המקור, כן? וכל עוד שזה נשמר, היחס הזה, אז אני לא רואה בזה שום דבר שלילי, אלא להפך, מין עוד מסיבה נוצצת שגטסבי מזמין אותנו אליה כל כך הרבה שנים לאחר שנכתב.
טוב, תודה לך על הדברים, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקט האחיות גרים בגלי צהל, תודה רבה.
תודה, דודו, ביי ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם ימל על מי שדהר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. שימו לב שעד סוף השבוע אי אפשר יהיה לקלוט את כאן תרבות בתדר 104.9, אבל כן אפשר יהיה לקלוט אותנו בתדרים 104.7, 105.3 ו-105.1, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, גשו להתחסן, הקפידו על עטיית מסכות, שמרו על מרחק. מחר תוכנית חדשה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.